الليل صغير اصحى شوي اواز وعدتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראה, הדף היומי היום יום שישי, ה' בשבט, ערב שבת קודש, פרשת בו, תשפ"ב. מסכת מגילה, דפים חווה וחבזיין. רדיו כל חי זהו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ אליו התדרים בו, אם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת תף רי סמכי, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יהודה אריה לייב, בן רבי אברהם מרדכי אלתר מגור, השפת אמת, שפירושו על השס, מלווה תלמודינו בסייעת הדשמיא. זכותו הגדולה, תגן עלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל ובמהרה בימינו יקיצו שכוני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יהיה דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ערב שבת קודש פרשת בו, ואנחנו עם הוורד שלנו לפרשת השבוע, דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו. רש"י מפרש שאינה אלא לשון בקשה, בבקשה ממך הזהירם על כך שלא יאמרו אותו צדיק אברהם אבינו ועבדום ועינו אותם כי הם בהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם. והעניין תמוע ביותר, וכי רק כדי שלא יאמר אותו צדיק הקדוש ברוך הוא, צריך לקיים את הבטחתו? ובלאו הכי, אין ההבטחה צריכה להתקיים. אלא שהגמרא במסכת כתובות בדף למד אומרת שאין אדם מת ומשלם, כלומר אם נגזר על אדם עונש מוות ויש לו חיוב תשלומין, הרי הוא חייב מיתה ופטור מתשלומין, ולפי זה יש לשאול כיצד בני ישראל לקחו ממצרים את ממונם, הרי כיוון שנגזר על המצרים שימותו על הים, אין אדם מת ומשלם. אבל הדין הוא, שאם האדם החייב, חייב מיטה לזה ותשלומין לאחר, הרי הוא מת ומשלם. ולכן תלה הקדוש ברוך הוא את חיוב הממון של המצרים כלפי אברהם אבינו, שלא יאמר אותו צדיק. כדי שהמצרים יתחייבו גם מיטה מפני שהראו לעם ישראל, וגם תשלומים לאברהם אבינו. ובדרך פלפול נפלאה נראה ליישב מדוע הביזה תלויה רק באברהם. רש"י בייר בספר בראשית פרק ט"ו פסוק י"ג, ש-400 שנה שנתחייבו בהם ישראל שיעבוד החלו משנולד יצחק עד שיצאו ישראל ממצרים. שהיות ויצחק גר בארץ ישראל והחשיב אותה כעינה שלו, נחשב הדבר כאילו הוא היה בשיעבוד. והנה נחלקו רבותינו, האם ארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינו אם לאו. ואם נאמר שהיא מוחזקת מאבותינו, אין לומר שהשיעבוד החל מלידת יצחק, שכן, אם הארץ הייתה מוחזקת לו כבר הוא אינו משועבד. כאשר הוא דר בה, והיות והביזה צריכה להיות רק בסוף 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, בני ישראל לא יוכלו לבזוז את המצרים רק לאחר רדו שנים. אכן, אם ארץ ישראל אינה מוחזקת מאבותינו, יכולים ישראל לבזוז כעת את מצרים. ונראה שמחלוקת זאת תלויה במחלוקת, האם היה לאבותינו קודם מתן תורה דין בני נוח או דין ישראל. אם היה להם דין ישראל, הועיל לאברהם קניין החזקה שקנה את הארץ, שהלך בה לאורכה ולרוחבה, וממילא הארץ מוחזקת לאבותינו. ואם דין בני נוח להם, הרי אין מועיל לבני נוח קניין חזקה וממילא הארץ אינה מוחזקת לאבותינו. ומצינו במסכת פסחים בדף קי"ט עמוד ב' של העתיד לבוא, אברהם אבינו לא ירצה לברך על כוס מפני שיצא ממנו ישמעאל, וקשה, הרי ישמעאל עשה תשובה כאמור במסכת בבא בתרא בדף ט"ז, אלא צריך לומר שאברהם אבינו סובר שהיה לאבות דין בן נוח, ומכיוון שאין מועילה תשובה לבן נוח, משום שמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, מה שאין כן לישראל שהקדוש ברוך הוא אביהם, אז אף שמחל על כבודו כבודו מחול. לכן תשובת ישמעאל לא התקבלה, וכעת התבהר כל העניין. לולא אברהם אבינו, בני ישראל לא היו יכולים לבזוז כעת את מצרים, שכן ייתכן שדינם כדין ישראל, וממילא הועיל קניין החזקה שעשה אברהם. ואם כן, הארץ מוחזקת מאבותינו, ויצחק לא היה משועבד בארץ, ונמצא שהשיעבוד החל במצרים, וטרם עברו 400 שנה. אבל כיוון שאברהם אבינו סובר שהיה לעבוד דין בן נוח, שעל כן כאב לו שיצא ממנו ישמעאל אף על פי שעשה תשובה, ודאי שהוא סובר שהקניין חזקה שעשה לא הועיל ולשיטתו הארץ אינה מוחזקת מאבותינו, ממילא השיעבוד החל מלידת יצחק ועתה הסתיימו 400 שנות השיעבוד. ולכן רק כדי שלא יאמר אותו צדיק ועבדום ועינו אותם קיים בהם בשלימות 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם, שרי כבר הגיע העת של אחרי כן, לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, דבר נא וישאלו איש מעת רעהו. ובדרך הפשט נראה כי המעיין בדברי הגמרא במסכת ברכות בדף ת' שמקורו של רשי כאן, יראה שכאשר משה אמר את הדברים לישראל, אמרו לו, ולוואי שנצא בעצמנו. והגמרא ממשילה לכך משל, משל האדם שהיה חבוש בבית האסורים, והיו אומרים לו בני האדם, מוציאים אותך למחר מבית האסורים, ונותנים לך ממון הרבה, והוא אומר להם, בבקשה מכם, מוציאוני היום, ואיני מבקש כלום. ממשל זה יש במשמע, שאף עם ישראל מחלו בליבם על הממון, ובלבד שייצאו ממצרים באותו היום כאותו חבוש, ומכיוון שהקדוש ברוך הוא ידע את ליבם של ישראל, הקדים ואמר שלא יאמר אותו צדיק, מפני שידע שעם ישראל ימחלו על הממון, אבל כיוון שהבטיח לאברהם שיצאו ברכוש גדול, עליהם לשאול ממצרים כסף וזהב, כדי שלא יאמר אותו צדיק. אלה הם הדברים לפרשת השבוע, פרשת בו בשבת הבאה לנו לטובה, והנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדו בדפינו היומי אתמול, שהיה בדף חף ה' במסכת מגילה. בסיום השיעור, שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות, והפעם נשיב את התשובות. השאלה הראשונה ששאלנו על דף חפי הייתה, מאיכן למדו חכמים שאפילו רשעים יש לחוללם, בין המשפחים להשם, והתשובה, מאחל בין השם בקטורת, שאפילו שריחה רע, מצרפים אותה עם הסממנים שריחם טוב ונעים. שאלה שנייה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים וחוץ מצינים ופחים. שאלה שלישית, מה והאמינה שלא נתרגם את מעשה בראשית, והתשובה, שלא יבואו לחקור מה למעלה ומה למטה וכו'. שאלה רביעית, מה הפירוש, מה לפנים ומה לאחור, מסבירים התוספות. מה בסוף גבולי עולם למזרחו ולמערבו, מה היה קודם בריאת העולם ומה יהיה לאחריו. שאלה חמישית, מפני מה מתרגמים פרשת יהודה ותמר ולא חוששים לכבודו, והתשובה, מפני שעודה יהודה וזה כבודו. והשאלה האחרונה לדף חפי הייתה, איזה ליצנות מותרת, והתשובה, ליצנות עד עבודה זרה. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף חפי, במסכת מגילה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי הניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, ה' בשבט תשפ"ב, ערב שבת קודש, פרשת בו, קר וטורף העניין, תלמוד תורתנו בשני הדפים היומיים שלנו, לימי שישי ושבת, דפים חווה וחף זין במסכת מגילה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בתחילת הפרק הרביעי והחותמת מסכת מגילה, פרק ששמו בני העיר, פרק שתחילתו שתי שורות לפני סוף דף חף ה'. מן המשנה פותחת את הפרק במילים, בני העיר שמחרו רחובה של עיר לוקחין בדמיו בית הכנסת. מן המשנה הזו בתחילת הפרק הרביעי במסכת מגילה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. לאחר שנתבארו בפרק הקודם ענייני קריאת התורה, היינו זמן קריאתה, מניין הקרואים ודיני ברכותיה, יבואר בפרק הזה אילו פרשיות קוראים בקריאת התורה בזמני השנה, ומתוך שהקריאות הן בבתי כנסיות ובספר תורה, פתחת אנה תחילה בביאור דינים הנוגעים לקדושת בתי הכנסיות, ספרי תורה ותשמישיהן. הלכה בידינו כאמור במסכת מנחות בדף צדיתת עמוד א', שמעלין בקודש ואין מורידין, כלומר כל דבר שיש בו קדושה ניתן להעלותו לקדושה גדולה ממנו, אבל אסור להורידו לקדושה פחותה ממנו. משנתנו הפותחת את הפרק החותמת מסכת מגילה, עוסקת בבני עיר שמכרו תשמישי קדושה של העיר ומבארת מה מותר לקנות בדמים שקיבלו תמורתם. אומרת המשנה הפותחת את הפרק הרביעי במסכת מגילה, בני העיר שמכרו רחובה של עיר שהיו מתפללים בו בתעניות ובמעמדות ולכן יש בו קדושה, במסכת תענית בדף ט"ו מבואר שבשבע תעניות האחרונות שגוזרים על הציבור מחמת עצירת הגשמים היו מוצאים את התיבה עם הספר תורה לרחובה של עיר ומתפללים וצועקים אל השם. במעמדות עניינם אנשים כשרים ויראי חטא שהיו מתפללים שהתקבלו קורבנות ישראל ברצון, ואנשי המעמד שאינם בירושלים היו מתכנסים בעריהם להתפלל ולקרוא בתורה והיו מתכנסים ברחובה של עיר. וסובר התנא של משנתנו שמאחר והיו מתפללים ברחוב העיר יש בו קדושה, בני העיר שמכרו רחובה של עיר שהיו מתפללים בו בתעניות ובמעמדות ולכן יש בו קדושה, לוקחין בדמיו בית הכנסת שקדושתו חמורה יותר מקדושת הרחוב, על ידי זה מעלים בקדושה של הדמים. ואם מכרו בני העיר את בית הכנסת לוקחים בדמי המכירת תיבה ארון הקודש, ואם מכרו תיבה לוקחים בדמיו מטפחות של ספרי תורה שקדושתן גדולה יותר מארון הקודש, מטפחות אלו כמין יריית בת שנותנים על גבי ספר תורה וגוללים בה את הספר. ואם מכרו מטפחות יקחו בדמיהם ספרים, ספרי נביאים וכתובים, ואם מכרו ספרים לוקחים בדמיהם ספר תורה שקדושתו חמורה מספרי נביאים ומעלים בקדושת הדמים. אבל אם מכרו ספר תורה לא יקחו בדמיו ספרים, נביאים וכתובים שקדושתם פחותה מספר תורה ונמצא שמוריד מקדושתם, והלכה בידינו שמעלים בקודש ואין מורידים, וכן אם מכרו ספרים לא יקחו בדמיהם מטפחות של ספר תורה, ואם מכרו מטפחות לא יקחו בדמיהם תיבה ארון קודש, ואם מכרו תיבה לא יקחו בדמיו בית הכנסת, ואם מכרו בית הכנסת לא יקחו בדמיו את הרחוב, שאף על פי שמתפללים שם בתעניות מכל מקום, קדושתו פחותה מקדושת בית הכנסת. מסיים את המשנה ואומרת, וכן הדין במותריהן, במותר אדמים, כגון שמכרו ספרי נביאים וכתובים וקנו במקצת אדמים ספר תורה, ונותר בידם מהאדמים, אף על פי שכבר קנו בחלק מהאדמים דבר שקדושתו חמורה, עדיין יש על מותר אדמים קדושת נביאים וכתובים, ולא יקנו מן המותר דבר שקדושתו פחותה כגון מטפחות. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק הרביעי והחותמת מסכת מגילה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בשורה החמישית בדף חפיו עמוד א'. שנינו במשנה בני העיר שמכרו רחובה של עיר לוקחין בדמיו בית הכנסת, ומבואר במשנה שיש קדושה ברחוב, מביאה הגמרא מחלוקת בזה. אמר רבי בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, משנה זו דברי רבי מנחם בר יוסי סתומתה, על שם שהרבה משניות סתם רבי כשיטתו. אז המשנה הזו זו דברי רבי מנחם בר יוסי, הסובר של רחוב העיר יש קדושה, ועל כן יש קדושה בדמיו, אבל חכמים אומרים, הרחוב אין בו משום קדושה, ואם מכרו את הרחוב מותר לקנות בדמיו דברי חולין. וראית הגמרא ורבי מנחם בר יוסי, מה היא טעמי, מה טעמו, מדוע יש קדושה ברחוב העיר? משיבה הגמרא, הועיל והעם מתפללים בו בתעניות, כפי ששנינו במסכת תענית בדף תתוו עמוד א'. אם לא ירדו גשמים עד ראש חודש כסלב, גוזרים בית דין תעניות על הציבור, ואם אחר שיתנו שש תעניות לא נענו, גוזרים על הציבור עוד שבע תעניות, ובהן מוציאים את התיבה לרחובה של עיר ומתפללים שם. והטעם שיוצאים להתפלל ברחובה של עיר, כדי לומר, זעקנו בצינה ולא נענינו, נבזה עצמנו בפרסיה, או כדי לומר, גלינו ממקומנו הקבוע, גלותינו תכפר עלינו. ובמעמדות, גם מתפללים ברחובה של עיר. מה זה מעמדות? כיוון שקורבנות הציבור הם קורבנות של כל ישראל, ואדם המביא קורבן צריך לעמוד על קורבנו, וכיוון שאי אפשר שכל ישראל יעמדו בעזרה, לכך התקינו נביאים הראשונים שיבררו מישראל אנשים כשרים ויראי חטא שיעמדו על הקורבן ויהיו שלוחי עם ישראל. והם הקרויים אנשי מעמד. ו-24 מעמדות היו כנגד 24 משמרות כהונה, מעמד לכל משמר, ובכל שבוע היה מתחלף המעמד. אנשי מעמד הנמצאים בירושלים היו עומדים בעזרה בשעת ההקרבה, ושאר אנשי מעמד היו מתכנסים בעריהם להתפלל שיתקבלו קורבנות ישראל ברצון, ומתענים 4 ימים בשבוע וקוראים בתורה במעשה בראשית, כאמור במשנה במסכת תענית בדף חבב. מבואר בגמרא שאנשי המעמד היו מתפללים ברחוב העיר, ולמרות ששנינו בברייתא במסכת תענית בדף זך שאנשי מעמד היו מתכנסים לבית הכנסת, ייתכן שהכוונה היא לבית הכנסת, מקום כינוס קבוע שהיה להם ברחוב העיר, כדי ששנינו במסכת ביקורים פרק ג' משנה ב' שהיו מביאים את הביקורים כל אנשי מעמד שבכל העיירות היו מתכנסות לעיר של ראש המעמד, משום שברוב המדרת מלך ולנים ברחובה של עיר, ולא היו נכנסים לבתים מחשש תומה שבבתים, וכשהם משכימים היה ראש המעמד אומר קומו ונעלה ציון אל בית השם אלוקינו, וכשם שבביקורים אנשי המעמד היו מתכנסים ברחוב, אף כשהיו מתפללים בשבוע של המעמד שלהם היו מתכנסים ברחוב. אבל רש"י מביא שתלמידי רבינו יצחק הלוי לא גרסו ובמעמדות, כיוון שלא היה תפילת אנשי מעמד ברחוב אלא בבית הכנסת. אז אם כן, רבי מנחם בר יוסי, טעמו שיש קדושה ברחוב העיר, הועיל והעם מתפללים בו בתעניות ובמעמדות. מבארת הגמרא ורבנן הסוברים שאין קדושה ברחוב, טעמה משום שההוא התפילה בתעניות ובמעמדות היא דרך הקראי באלמה, כלומר, אין מתפללים שם תדיר, שהרי תפילת תעניות שברחוב היא לעתים רחוקות, ואותו מעמד שהתפלל ברחוב אינו חוזר ומתפלל עד עוד חצי שנה. שהרי היו חפדלת מעמדות, והמעמד היה מתחלף בכל שבוע כפי שהתבהר, ונמצא שהיו אנשי המעמד מתכנסים ברחוב העיר של ראש המעמד בשבוע שלהם, ושוב אין מגיע זמנם עד אחר חפדלת שבועות שהם כחצי שנה. וכיוון שאין מתפללים תדיר ברחוב, אין בו קדושה. אז מלשון הרמב"ם משמע שלדעת חכמים אין ברחוב קדושה כלל, אבל הריטב"א כתב שגם חכמים מודים שיש קצת קדושה ברחוב, בעודו מזומן לתפילת העניות ואסור לנהוג בו מנהג ביזיון כגון להשתין בו, ואמרו שאין בו קדושה רק לעניין מכירתו ולעלות דמיו בקדושה. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה שפתחה את הפרק, אם מכרו בני העיר בית הכנסת לוקחין תיבה, קונים בדמים שקיבלו תיבה. מבארת הגמרא, באיזה אופן בני העיר יכולים למכור את בית הכנסת? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, לא שנו לא נשנה הדין הזה שיכולים בני העיר למכור את בית הכנסת, אלא בבית הכנסת של כפרים שלא באים לשם אנשים ממקומות אחרים, ובית הכנסת נעשה לצורך בני הכפרים לבדם, ומשום כך יכולים למוכרו. אבל בית הכנסת של כרכין, של עיירות גדולות, כרך הוא מקום שווקים שנכנסים שם מכל צד, וגדול הוא יותר מעיר גדולה. כיוון דמעל מעטולי, כיוון שבאים לשם אנשים מן העולם שאינם מבני העיר, לא מצו מזבנלי. אין בני העיר יכולים למוכרו אפילו כדי לעלות את הדמים בקדושה. משום דהבלי שהוא בית הכנסת די רבים, וכל העולם בעליו ולא בני העיר לבדם, ולפיכך אין ביכולת בני העיר למוכרו. בתוספות בדיבור המתחיל כיוון כותבים שני טעמים אחרים מדוע בית הכנסת של כרכים שייך לכל העולם, האחד מפני שאף הם נתנו מעות לבניינו ואי אפשר למוחו בלא דעתם, ובדרך נוספת ביירו שכיוון שבנהו הוא על דת שהתפללו בו רבים, קדושתו חמורה ואין בכוח בני העיר להפקיע קדושתו. הביאה הגמרא אופן שאפשר למכור בית הכנסת של כרכים. אמר רבשי, אי בי כנישת אותו בית הכנסת שנמצא בעיר מטה מחסיה, בא רבשי היה ראש הישיבה, אף על גב דה באלמה אטולה, שבאים להתפלל שם אנשים מן העולם שאינם מבני העיר מכל מקום, כיוון דעדת הדידיקה אטו, כיוון שלדעתי הם באים, שהרי באים לכאן לכבודי ומחמתי, אי באינה מזבנין עלה, אם ארצה הם קרנו, שאף על פי שבני העיר יקדישו על לכל העולם, כולם מסכימים לדעת רבשי. שווה הגמרא לדברי רבי יונתן, שאי אפשר למכור בית הכנסת של כרכים ודנה בדבריו. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רבי יונתן. שנינו בברית אמר רבי יהודה, מעשה בבית הכנסת של טורסיים, צורפי נחושת שהיה בירושלים, שמחרו על רבי אליעזר ועשה בכל צרכיו. ולכמן בדפזח עמוד ב' נחלקו התנאים במה מותר להשתמש בבית הכנסת לאחר מחירתו, ולדעת רבי יהודה יעשה מה שירצה. וקשה, ההתם דקרכים אבא, הרי שם היה זה בית הכנסת של כרכים שהרי הוא היה בירושלים, ומכל מקום מחרו על רבי אליעזר. מוכח שאפשר למכור בית הכנסת של כרכים. תרץ את הגמרא, אי בי כנישת זוט אהבה. אותו בית הכנסת היה קטן, והרבים הבאים לירושלים אינם באים אליו, אלא הולכים לבתי כנסיות אחרים גדולים. ואין הוא עבדוע, והתורסיים עשאו בעצמם ולא נבנה על ידי כל בני העיר. ועל כן ודאי התורסיים לא בנו אותו על דעת כל הבאים לעיר, אלא לצורך עצמם ועל דעתם בלבד, ולכך היו רשאים למוכרו. כלומר, שני תנאים נאמרו כאן, האחד שהוא בית הכנסת קטן ואין דרך רבים להיכנס אליו, שאם הוא גדול ודרך הרבים להיכנס בו ודאי בנאו על דעתם, והתנאי השני שהתורסיים בנאו בעצמם, אבל אם נבנה על ידי כל בני העיר ודאי יקדישו לרבים, אף אם הוא בית הכנסת קטן. עוד מקשה הגמרא על רבי יונתן, מיתי וישנינו בברייתא, נאמר בתורה בפרשת נגעי בתים ספר ויקרא פרק י' פסוק ל' כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם, יש לי דרוש דווקא בית הנמצא באחוזתכם, נחלה שאחוזה ותפוסה לאדם או לשבט מסוים, מתמי בנגעים, יכול להתאמה בנגעים, ואין בית הנמצא בירושלים, מתמה בנגעים, כיוון שלא חילקו את ירושלים לאחד מהשבטים, אלא היא שייכת לכל עם ישראל, כמבואר לאלן. ירושלים לא נפלה בגורל לא לשבט יהודה ולא לשבט בנימין. בירושלים אינה אחוזה. אמר רב יהודה, אני לא שמעתי שלא מתאמה בנגעים, אלא על מקום מקדש בלבד, משום שבית של קודש הוא, ונאמר בפרשה, ובא אשר לא הבית. והגיד לכהן למור, כנגע נראה לי בבית. ובית המקדש אינו של אדם, אלא של קודש. אבל שאר בתי ירושלים נתמאים בנגעים לדעת רב יהודה, משום שסבר שנתחלקה לשבטים ואין למעטה, מאחוזתכם, כמבואר להלן. מסיים את הגמרא את הקושיה על רבי יונתן מדברי רב יהודה משמע, שדווקא מקום המקדש אינו מתאמה בנגעים. אבל בתי כנסיות ובתי מדרשות שבירושלים מתאמין כשאר בתי העיר. ולשיטת רבי יונתן שבתי כנסיות של כרכים שייכים לכל העולם, המים, מדוע מתאמים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבירושלים בנגעים? עד הכרכי נבו, הרי הם של כרכים ושייכים לכל ישראל, וגם הם היו צריכים להתמעט מהמילה אחוזתכם שלא יתאמו בנגעים. כלומר, אמנם אף לרבי יהודה אין למעט בתי כנסיות מהפסוק אשר לא הבית, שהרי אינם של קודש כבית המקדש, אבל מכל מקום, יש למעט בתי כנסיות של כרכים מהמילה אחוזתכם, אחמת שם של כלל ישראל ואינם בכלל אחוזה. אי אפשר ליישב ולומר שרבי יונתן סובר כחכמים שנחלקו על רבי יהודה וסוברים שכל ירושלים אינה מתאמה בנגעים, שהרי טעמם של חכמים הוא רק משום שירושלים לא נתחלקה לשבטים, והיא לא הייתה נחלקת לשבטים, ייתכן שחכמים מודים לרבי יהודה שאף בתי הכנסיות שבה היו נטמעים אף על פי שהם נמצאים בכרך. תרץ את הגמרא, הימה, אמור ותפרש שכך כוונת רבי יהודה. אמר רבי יהודה, אני לא שמעתי שלא מתאמה בנגעים אלא מקום מקודש בלבד, דהיינו כל המקומות המקודשים אינם נטמעים, ובכלל זה גם בתי כנסיות של כרכים. כלומר, מה שאמר רבי יהודה מקום מקודש, כוונתו אף לבתי כנסיות שהם מקום מקודש, וקראם מקדש, כמאמר הפסוק בנבואתו של יחזקאל, והיה להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם, הרי שבתי כנסיות קרויים מקדש, ככה מסביר הרתבה. וכיוון שבני העיר הקדישו אותם על דעת כל העולם, אין להם בעלים, והרי מקום מקודש השייך לקודש, כמקדש שאין לו בעלים ושייך לקודש, ומחמת כן, בין המקדש ובין בתי כנסיות של כרכים התמעטו מהמילים אשר לא הבית, שדווקא בית שיש לו בעלים מתאמה בנגעים. ולא אילו שם של קודש, אבל בתי כנסיות של כפרים אינה בכלל מקום מקודש, שהרי יש להם בעלים ואינם של קודש. אגב, שובה המחלוקת בעניין נגעי בתים, שלתנקמה לא נאמרה כלל תומת נגעי בתים בירושלים, ולרבי יהודה נאמרה גם בירושלים מלבד מקום מקודש, מבארת הגמרא את טעמם. שואלת הגמרא, במה יקם מפליגי ובמה נחלקו תנקמה ורבי יהודה משיבה? הגמרא, תנקמה סבר שכשחילק יהושע את הארץ לשבטי ישראל אחר שנכנסו לארץ, כאן מבואר בספר יהושע, פרקים י' עד י' ת', שיהושע לא הנחיל את השבטים מדעתו, אלא עשה גורל וכל שבט קיבל את החלק שנפל לו בגורל, כמו שציווה השם את משה, בספר במדבר פרק חבב פסוק נונהי, אז תנקמה סבר שכשחילק יהושע את הארץ לשבטי ישראל אחר שנכנסו לארץ, לא נתחלקה ירושלים לשבטים, והיא שייכת לכלל ישראל. וכיוון שפרשת נגעי בתים נאמרה רק באחוזתכם, וירושלים אינה אחוזה וקנויה לאף אחד מישראל, אינה נתמת בנגעים. ולא רבי יהודה סבר נתחלקה ירושלים לשבטים ואף היא בכלל אחוזתכם, ומשום כך בתי ירושלים נתמאים בנגעים חוץ ממקום המקודש, שמתמאת מהמילים בפסוק ובא אשר לא הבית. מוסיפה הגמרא, ותנקמה ורבי יהודה שנחלקו, האם נתחלקה ירושלים לשבטים? בפלוגתא דעני תנאי, הם נחלקו במחלוקת של תנאים שהובאו בברייתות האחרות, שעכשיו הגמרא תביא אותם. דתניא, שנינו בברייתא במסכת יומא בדף י"ב, וכן במסכת זבחים בדף נ"ג. מה היה בחלקו של שבט יהודה בהר הבית ובמקדש? הר הבית, המקום הפנוי בהר הבית מתחילתו בצד מזרח ועד חומת העזרה, והלשכות שהיו בהר הבית, סביב לחומת המקדש הייתה מחיצה גבוהה 10 טפחים והיה נקרא צורג, וממנה לחומת המקדש היה שטח של 10 אמות הנקרא חיל, שאין נוכרים וטמאים מיתים רשאים להיכנס מהחיל ולפנים. וכתב רש"י שהכוונה כאן ללשכות שהיו בתוך החיל, דהיינו בצדו המזרחי של בית המקדש. אז אם כן, נאמר בברייתא, מה היה בחלקו של שבט יהודה בהר הבית ובמקדש? הר הבית, המקום הפנוי בהר הבית מתחילתו בצד מזרח ועד חומת העזרה, והלשכות שהיו בהר הבית והעזרות, עזרת ישראל, עזרת נשים ועזרת כהנים, שהייתה עד מקום המזבח שבעזרה. בצדו המזרחי של בית המקדש היו 3 עזרות, א', עזרת נשים, שהייתה במזרח הבית ואורכה ורוחבה 135 אמה, ב', אחר השער המערבי של עזרת נשים, שער ניקנור, ישראל היו רשאים להיכנס 11 אמות לצד מערב לכל רוחב העזרה, והיא עזרת ישראל. ג' בין עזרת ישראל למזבח היו 11 אמות ממזרח למערב לכל רוחב העזרה, שרק הכהנים רשאים להיכנס עליהם, וזו עזרת כהנים. כל העזרות הללו היו בחלקו של יהודה. דהיינו, כל חלקו המזרחי של הר הבית והמקדש עד המזבח היה בחלקו של יהודה. ומה היה בחלקו של שבט בנימין בהר הבית ובמקדש? האולם שהיה בכניסה להיכל, וכן ההיכל שבו היו המנורה, השולחן ומזבח הזהב, ובית קודשי הקודשים, דהיינו כל חלקו המערבי של בית המקדש מפתח האולם עד סוף הבית היה בחלקו של בנימין. ועדיין לא התבהר בחלקו של מי עלו אותם 22 אמה שבין האולם ולמזבח לכל רוחב העזרה, וכן 32 אמה של מקום המזבח לכל רוחב העזרה, לכן מבארת הברייתא. ורצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה מעזרת כהנים ונכנסת בחלקו של בנימין במזרחו של המזבח. ובא מזבח בנוי, ברצועה זו היה אמור להיות היסוד המזרחי של המזבח החיצון. היא הייתה חלקו של יהודה, ושאר מקום המזבח וסביבותיו היה בחלקו של בנימין. ונסביר, המזבח היה מרובה מלבד הכבש שהיה בדרום המזבח שעליו עולים למזבח. והמזבח כך היה בנוי, אורכו ורוחבו בתחתיתו למדבט אמות, עלה אמה וכנס אמה פנימה מכל צד, וזהו היסוד. עלה עוד 5 אמות בגובה וכנס אמה סביב סביב, וזהו הסובב ששם היו הכהנים מהלכים. עלה עוד 3 אמות, ושם היה גג המזבח, ששם מקום המערכה, העצים שעליהם מקריבים את הקורבנות. ורש"י מבאר שעיקר חלקו של יהודה הסתיים במזרח המזבח, והייתה רצועה יוצאת מחלקו לכיוון מערב שרוחבה אמה לכל רוחב המזבח, ושם היה אמור להיות יסוד המזבח מצד מזרח. אבל כיוון ששטח רצועה זו לא היה בחלקו של בנימין, לא עשו יסוד ברצועה הזו. מוסיפה הברייתא, והיה בנימין הצדיק צופה ברוח הקודש של העתיד יהיה חלק מסביב למזבח שלא ייפול בחלקו, והיה מצטער עליה בכל יום לבולעה, שגם שטח זה יהיה בחלקו, שנאמר בברכת משה לשבט בנימין, ספר דברים פרק למד ג' פסוק י' ב' חופף עליו כל היום. כל הפסוק הזה עוסק בבית המקדש שהיה בחלקו של בנימין. ומה זה חופף עליו כל היום? היינו שהיה בנימין חופף ומתחכך כל היום מחמת צערו שרצועה זו לא תהיה בחלקו, כי אדם מתחכך מחמת דאגה שלא ישיג את חפצו. ולפיכך זכה בנימין ונעשה אושפיזיכן, מארח לשכינה. והיינו שאהרון הוא עמד בחלקו, שנאמר בהמשך הפסוק, ובין כתיפיו שכן, כלומר בנחלתו תשכון השכינה. אם כן, מבואר שתנא בברייתא הזו סבר שירושלים נתחלקה לשבטים ליהודה ולבנימין, וכשיטת רבי יהודה. ואילו הייתנא, התנא הזה שיובא בסמוך סבר, לא נתחלקה ירושלים לשבטים. דתניא, שנינו בברייתא, אין בעלי בתים מזכירים בתים בירושלים לעולי רגלים, מפני שהבתים אינן שלהן, של תושבי ירושלים. ומשום כך אין להזכירם, אלא נותנים את ביתם בחינם לעולי הרגלים, והם נכנסים לתוכם. ומכל מקום היו רשאים ליטול שכר עבור המיטות והחפצים שעולי הרגלים השתמשו בהם. ולדעת רש"י והריטב"א, דווקא לעולי רגלים לא היו מזכירים, אבל בשאר ימות השנה היו מזכירים. ורק מעולי רגלים אינם רשאים ליטול שכר, שכן תיקן יהושע, כדי שעולי רגלים לא יימנו מלעלות. רב לזר בר צדוק מוסיף ואומר, ובתוספת הגרסה רב לזר בר שמעון, תושבי ירושלים אף לא נוטלים שכר עבור המיטות שנותנים לשימוש עולי רגלים. וטעמו משום שכשם שתקנו שלא יתלו המזכירים, דמי שכירות, על הקטלים והתקרה וכדומה, כך תקנו שלא יתלו אף על המיטות, שלא ימנו עולי הרגלים לעלות. ולפיכך, כיוון שאינם לוקחים שכר המיטות, תקנו חכמים שעורות קודשים השייכים לעולי רגלים, כגון עורות קורבנות תודה ושלמים שבעל הקורבן מקבלם, בעלי אושפיזין, בעלי האכסניה, נוטלין אותן מעולי הרגלים בזרוע בעל כורחם. בשכר זה שישנים על מיטותיהם, הרי שסבר הטענה הזה, שלא נתחלקה ירושלים לשבטים והיא שייכת לכל עם ישראל כשיטת הנקמה. נמצא שמחלוקת הנקמה ורבי יהודה עם ירושלים נתחלקה לשבטים או לא, היא כמחלוקת הברייתות הללו, היינו הברייתא בעניין חלוקת המקדש ליהודה ובנימין והברייתא בעניין השכרת הבתים בירושלים. ואביי לומד מנהג דרך ארץ מהברייתא הנזכרת, אמר אביי, ממה שבעלי הבתים נוטלים את אורות הקודשים מעולי הרגלים שמאמינה מוכח מכך, דאור אחרא למשבק איניש גולפה ומשחה באושפיזי. מנהג דרך ארץ הוא שאדם המתארח באכסניה יניח לבעל האכסניה את קנקן החרס אחר שישתמש בו, ואת אור הבהמה ששחטה ואכל את בשרה, שדברים אלו ערכם מועט, שאם לא שראוי לעשות כן, לא היה רב לזר בר צדוק מתקן ליטול את העורות בכוח. כלומר, אם יתארח באכסניה בשכר, אז דרך ארץ לתת לבעל האכסניה את הקנקן והאור, ולעולי רגלים שמתארחים בחינם מוסיפו ותקנו שבעלי האכסניה יוכלו ליטול גם בזרוע את הדברים, כדי שיתנו לעולי הרגלים את המיטות בסבר פנים יפות. כך מסביר הריטב"א. שנינו במשנה שאם מכרו את רחוב העיר או את בית הכנסת צריך להעלות את דמיו לקדושה חמורה יותר. מביאה הגמרא אופן שאין צריך להעלות את הדמים בקדושה. אמר רבא, לא שנו, לא נשנה במשנה שאסור להוריד את הדמים מקדושתם, ובית הכנסת נשאר בחשיבותו אף אחר המחירה, אלא באופן שלא מכרו שיבת טובי העיר, הפרנסים, במעמד אנשי העיר, שמחירה זו חלשה ואין בכוחה להפקיע את הקדושה מבית הכנסת ומדמי המחירה. אבל אם מכרו שיבת טובי העיר במעמד אנשי העיר, אפילו למשתה בישיחרא שפיר דמי, אפילו לקנות בדמיו שאיחר לשתות, מותר הדבר שמחירה זו מועילה להפקיע את הקדושה מבית הכנסת ומדמיו, ומותרים לעשות בהם כל צורכיהם. שיבת טובי העיר אינם שבעה אנשים המובחרים בחוכמה ובאושר וכבוד, אלא שבעה אנשים שהעמידו מציבור להיות פרנסים על ענייני העיר, והרי הם כאפוטרופסים עליהם. ומה שהזכירו כאן מניין שבעה, זהו באופן שבני העיר העמידו עליהם פרנסים בסתם כדי לפקח על עסקי הציבור. אז פחות משבעה אין כוחם שווה ככל בני העיר עד שיתלו רשות בפירוש מבני העיר. אבל אם קיבלו עליהם אנשי העיר אדם אחד לעסוק במחירת בית הכנסת, יכול אפילו הוא לבדו למכור וכל מה שעשה עשוי. כך אומר הרשב"א, שדבריו מביא המשנה ברורה בסימן קנ"ג סעיף קטן כ"ט, והטעם שקבעו חכמים עניין שבעה, אומר ההוא זרוע, ששיערו חכמים כשיש שבעה נושאים ונותנים בדבר, יודעים הם לעמוד על האמת מהי תקנת העיר ויישובה. כפי שמצינו בעיבור השנה במסכת סנהדרין בדף י' שצריך שבעה. כותב הביאור הלכה שכל שבעה טובי העיר צריכים להיות בשעת המכירה, ואם נחלקו ביניהם בעניין המכירה הולכים אחרי הרוב. ויהיה הגמרא מעשה בעניין הזה. רבינה אבלי ההוא תילה דבי קנישתא, היה לו בשדה הוא תל של בית הכנסת שחרב. עתה לקמי דרבשי בר אבינה לפני רבשי, אמר לי מהו למזרע, האם מותר לזרוע במקומה של חורבה זו? רבינה קנה את הבית הכנסת מאנשי העיר לבדם ומטובי העיר לבדם, והסתפק האם מכירה זו מועילה להתיר את זריעתו. והרמב"ן ביאר שרבינה הסתפק שמהלכה כרבי מאיר, שאף אחר המכירה אין פוקעת קדושת בית הכנסת. אמר לי, השיב לו רבשי, זיל זבני, לך קנה את החורבה משבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, ובכך תפקיינה מקדושתה, ואחר כך זרעה, ואחר כך תזרענה. ובביאור תשובתו של רבשי ביאר הראש, שרבשי ישיבו שזריעה היא תשמיש ביזיון, ואף אם כנאו על ידי טובי העיר או אנשי העיר, לא הותר לעשות בו תשמישים אלו. ורק אם יקנה אותו מטובי העיר יחד עם אנשי העיר, אז ייצא לגמרי מקדושתו ויהיה מותר גם בתשמישי ביזיון. ומה שאסרו חכמים במשנה לקמן ודפזח עמוד ב' לעשות בית הכנסת לתשמישי ביזיון אחר מכירתו, זהו דווקא כשנמכר רק על ידי טובי העיר או רק על ידי אנשי העיר. ולא מרומי שדה ביר בדעת רשי שזריעה היא כסתם תשמישים ואינה תשמיש ביזיון, אלא שרבשי השיב שאכן הלכה כרבי מאיר במשנה להלן, שמכירה של טובי העיר או אנשי העיר לבדם אינה מפקיעה כלל את קדושת בית הכנסת ואסור לעשות בו תשמישים כלל, ורק אם ימכור על ידי טובי העיר עם אנשי העיר פקע קדושתו. מביאה הגמרא מעשה בעניין סתירת בית הכנסת. רמי ברבא אבי קבני בי קנישתא, היה בונה בית הכנסת. אבי אי קנישתא עתיקתא, היה בעירו בית הכנסת ישן. אבי באי למיסטרב, היה רוצה לסתור אותו ולעטוי ליבנה וקשור ימינה ועיולה לאטם, ולהביא לבינים וקורות ממנו ולתיתם בבית הכנסת החדש. יתי וקמי באי אלי הדר רב חיזדה, ישב רמי ברבא והסתפק בדינו של רב חיזדה דלהלן. דאמר רב חיזדה, לא לסתור בית כנישתא דבני בית כנישתא אחריתי, לא יסתור אדם בית הכנסת שיבנה לפני כן בית הכנסת אחר, והסתפק רמי ברבא הטעם שם באופן שדיבר רב חיזדה, טעם האיסור הוא משום פשיעותה שחוששים שמה לאחר שיסתור את בית הכנסת, יפשה ויתייאש ולא יבנה בית הכנסת אחר. אולם בחייה יגוונה באופן זה שכל מטרת סתירת בית הכנסת היא רק לצורך בניית בית הכנסת החדש? מהי? מה הדין? האם גם באופן זה יש לחשוש לפשיעה ואסור לסתור את הישן? או שבאופן זה אין חשש פשיעה ורשאי לסתור? עתה לקמד רב פאפה בר רמי ברבא לפני רב פאפה ושאלו את השאלה הזו ואסר לי, ורב פאפה אסר לו לסותרו קודם שיבנה בית הכנסת אחר, וכן בא לקמד רב אונה בר תחליפה, ואסר לי. ובגמרא במסכת בבא בתרא דף ג עמוד ב נאמרו שני טעמים בדינו של רב חסדא שאסר לסתור את בית הכנסת לצורך בניית בית הכנסת אחר. יש אומרים משום שחוששים לפשיעה, ויש אומרים משום שעד שיבנה את בית הכנסת השני לא יהיה לציבור היכן להתפלל. ולדעת הריטב"א רב פאפה ורב אונה בר תחליפה אסרו מחשש של פשיעה, והיינו שגם באופן שסותר רק לשם בניינו של השני יש לחשוש לפשיעה. חוזרת הגמרא לדון בדיני קדושת בית הכנסת. אמר רב אי בי קנישתא, בית הכנסת כך דינו, חלופה הוא זבונה שרי, מותר להחליפו ולמוכרו על דעת שהמקבל ישתמש בו לדברי חולין, כיוון שפקעה הקדושה מבית הכנסת וחלה על החילוף או על הדמים. והיינו כשיטת חכמים לקמן בדף זך עמוד ב' שבית הכנסת יוצא מקדושתו על ידי מכירתו, ולא כדעת רבי מאיר שם. וכן מדובר כאן כשמחרו על ידי שיבת טובי העיר בלבד, או על ידי אנשי העיר בלבד, שהם מחרו שיבת טובי העיר במעמד אנשי העיר, הרי גם בית הכנסת וגם חליפה ודמיו יוצאים לחולין, ואין הקדושה חלה על החליפין או על הדמים. אבל אוגורה ומשכונה להזכירו ולמשכנו על הלוואה על דעת שהמקבלו ישתמש בו לצורכי חולין אסור. מה הייתה מה? מה הטעם שאסור להזכירו למשכנו כדי להשתמש בו? בקדושתה קאי. משום שבית הכנסת בקדושתו עומד אף כשהוא ברשות המקבל, שמאחר ולא נמכר, ולא ניתנו הדמים תמורת גופו, לא חלה קדושתו על הדמים ונותר בקדושתו הראשונה, ונמצא הסוחר או המלווה משתמש בקודש. שואלים הראשונים, הרי לקמן בדבזך עמוד ב' תתיר רבי מאיר למכור בית הכנסת על תנאי שמרצו המוכרים יחזירו לעצמם. ואף חכמים שאסרו זאת טעמה משום איסור ריבית כמבואר שם, אבל מצד קדושת בית הכנסת הם מודים שיש להתיר. ולכאורה מחירה על תנאי היא כנתינת בית הכנסת למשכון, שבשניהם ישנה אפשרות לבעלים ליתן ממון למקבל וליטול את בית הכנסת. ואם לא ייתנו ממון, יישאר בית הכנסת ברשות המקבל. מכיוון שלהלן הותר הדבר, מדוע כאן עשה רבא לתת את בית הכנסת במשכון? מתרץ הריטב"א שמחירה על תנאי הרי זו מחירה גמורה לאותה שעה, ודעתה מסתלקת מבית הכנסת לגמרי ופקע קדושתו. אבל כשנתנו למשכון, עדיין הוא בבעלותם ולא הסתלקו מגופו לגמרי ודעתם עליו, ולכן לא יצא מקדושתו. ממשיך רבא ואומר לבני נמי, גם לבינים של בית הכנסת חלופינו וזבנונינו שרי, מותר להחליפן ולמוכרן, אף שהמקבל ישתמש בהם לצורכי חולין, כיוון שפקע קדושתן וחלה על החילוף או על הדמים. דין השימוש בלבינים והשימוש בדמי המכירה או בחילוף הרי הוא כדין המוכר או המחליף בית הכנסת שהתבהר לאל. אומר רבא, ואילו זפיניו להשילן אסור, כיוון שאין כאן מעות שתחול עליהן קדושת הלבינים ולא פקע קדושתן. ודווקא להשילם אסור, שכיוון שהם חוזרים לבעלים הראשונים ונשארים בקדושתם הראשונה, אסור למקבל להשתמש בהם לחול. אבל מותר להלוות לבינים, דהיינו שהלווים משתמשים באבנים לבניין ומחזירים תמורתם אחרים, שהרי זה חליפין ומותר. כך אומר הריטב"א. ועוד הוא כותב שאסור גם להזכירם ולמשכנם. אולם אני מילי בעתיקתא, דברים אלו אינם אלא בלבינים ישנות, שכבר היו בכותל בית הכנסת שנפל, אבל בחדתא בלבינים חדשות שעשו אותן, על מנת לבנות בהם בית הכנסת ועדיין לא השתמשו בהם, לייטלן בה. אין לנו לאסור בזה, ומותר להשילן ולהשתמש בהם לצורכי חולין, שכיוון שרק הזמינם לבית הכנסת ועדיין לא בנעם בכותל, אין עליהם קדושה. אביי ורבא במסכת סנהדרין בדף מ"ז עמוד ב' חולקים באדם המזמין ומייעד חפץ לתשמיש האוסר את החפץ בהנאה, או מכיל עליו קדושה, אבל עדיין לא ישתמש בו לאותו תשמיש, מה דין החפץ? אביי סובר שההזמנה מילתא היא, ההזמנה דבר היא, כלומר ההזמנה יש בה חשיבות וחלים על החפץ דינים כאילו כבר ישתמש בו, ורבא סובר שההזמנה לאו מילתא היא, שההזמנה אינה דבר ולא חל שום דין על החפץ בהזמנה בלבד, ורק על ידי השימוש בפועל יאסר בהנאה או תחול עליו הקדושה. מת ותכריכיו אסורים בהנאה, ונחלקו אביי ורבא שם במסכת סנהדרין בעורק בגד לתכריכי המת, האם נאסר הבגד בהזמנה הזו. לדעת אביי נאסר בהנאה, והוא לומד זאת בגזירה שווה שם שם מעגלה ערופה. נאמר לגבי מת ותמת שם מרים, ונאמר לגבי עגלה ערופה וערפו שם את העגלה בנחל. וכשם שבעגלה ערופה ירידתה לנחל איתן נוסרתה, אפילו שעדיין לא ערפו אותה, אף תכריכי מת נאסרים בהזמנה בעלמה, אפילו אם עדיין לא כיסו בהם את המת. ואילו רב הסובר שהזמנה לבדה אין בה כדי לאסור את הבגד, וכל זמן שלא כיסו בה את המת מותרת בהנאה. הוא לומד זאת בגזירה שווה שם שם מעבודה זרה, נאמר לגבי מת ותמת שם מרים, נאמר לגבי עבודה זרה בית תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים את אלוהם, כשם שעבודה זרה לא נאסרת בהזמנה, כמבואר במסכת עבודה זרה בדף מ"ד, אף מת לא אוסר בהזמנה. ומבואר בסוגיה שם שמחלוקתם היא אף לגבי מזמין חפץ לתשמיש קדושה, אם חלה עליו הקדושה בהזמנה הזו קודם שישתמשו בו בפועל. אם כן, דברי רבא בסוגייתנו שאין קדושה בלבינים החדשות מובנים היטב לפי שיטתו שהזמנה אינה כלום. אבל הגמרא באה לבאר שדין זה הוא אפילו לשיטת אביי שסובר שהזמנה מילתאי. אומרת הגמרא, ואפילו למאן דאמר אפילו לאביי הסובר שהזמנה מילתאי, הני מילי דברים אילו אינם אלא כגון ההורג בגד למת, והריגה הייתה לאחר שמת המת, ולאחר הריגה הוא ראוי מיד לפורסו על המת ואינו מחוסר מעשה, ולפיכך סובר אביי שמועילה הזמנה זו לאוסרו בהנאה כדין תכריכי המת. אבל אחר כאן בלבינים חדשות כתבוי להריג דמי, הרי זה כמי שטבע את הצמר לחוטים כדי לעשות ממנו בגד למת, ועדיין צריך להרוג מהחוטים בגד כדי להניחו על המת, שהרי לבינים אילו אף אחר שעשן והזמינן לבית הכנסת עדיין לא ראויה קדושת בית הכנסת לחול עליהן כמות שן, ומחוסרות עדיין מעשה בנייתן בכותל. ובאופן זה שיש חיסרון מעשה לקה למאן דאמר, אין מי שאומר שהזמנה מילתאי, אלא כולם מודים שאינה כלום. ועל כן גם אביי מודה שאם הזמינו לבינים חדשות לבית הכנסת אין בהם קדושה ומותר להשתמש בהם לחולין. ואם בנו בלבינים הללו את בית הכנסת אלא שעדיין לא נכנסו להתפלל בו, דינם תלוי במחלוקת אביי ורבא. לאביי שהזמנה מילתאי אסור להשתמש בו לצורכי חול, ואילו לרבא הזמנה עליו מילתאי, וכל זמן שלא נכנסו להתפלל בו מותר להשתמש בו לצורכי חול. כך אומר הגאון אושרי. לאל התבהר שקדושת בית הכנסת פוקעת ממנו רק באופן שחלה על הדמים או חליפין שקיבלו עבורו. על פי זה דנה הגמרא באופן נוסף, אם נתנו בני העיר את בית הכנסת במתנה לצורך תשמישי חול, פליגי בה נחלקו בזה רב אחא ורבינה. אחד אסר, אחד מהם אסר על המקבל להשתמש בבית הכנסת בתשמישי חול, ואחד שערי ואחד התיר. ומבארת הגמרא את טעמיהם. מנדה אסר סובר, במאי, במה, תפקע קדושתה. הרי לא נתנה מקבל דבר בעד בית הכנסת ואין לה קדושה על מה לחול, ובית הכנסת בקדושתו עומד. ומנדה שערי מי שהתיר סבר, הרי אילב דאב אליה נאמיני, אם לא שהייתה לבני העיר הנאה ממקבל המתנה, לא אבי יאיבלי. לא היו נותנים לו את בית הכנסת במתנה, וממילא, הדרב אליה מתנה כזביני. שוב, נמצא שמתנה אינה כמחר, שקדושת בית הכנסת חלה על אותה הנאה, ודינו כבית הכנסת שנמכר בדמים, שפקעה קדושתו. דהיינו, כיוון שבית הכנסת הוא גמול שניתן למקבל תחת ההנאה שקיבלו ממנו, הקדושה נתפסת על ההנאה, אף שההנאה כבר קלטה מן העולם. ועריף הראש כתבו שמדובר כאן כשנתנו זין טובי העיר במעמד אנשי העיר. משמע שטובי העיר לבדם או אנשי העיר לבדם אינם יכולים לתת בית הכנסת במתנה בין לרווחה ובין לרווינה. והטעם, משום שאף אותה הנאה שמקבל המתנה נתן לציבור מן הסתם היא הנאה של חול. ועלו כשטובי העיר או אנשי העיר לבדם מעבירים את קדושת בית הכנסת על הדמים, צריך להעלות את הדמים בקדושה. ועלו כאן אי אפשר להעלותו בקדושה, כך מסביר מחצית השקל. מצינו במשנה כמה מעלות שיש בדברי קדושה זו למעלה מזו. הברייתא שלפנינו מבארת כיצד יש לנהוג בחפצי קדושה שאין בהם שימוש. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא תשמישי מצווה, דברים שהשתמשו בהם למצווה, נזרקין מותר לזורקן להשפעה לאחר שעברה מצוותן שאין בהם קדושה. והרמ"א כתב שיש אומרים שאין לנהוג בהם מנהג ביזיון לזורקן במקום מגונה, ונזרקין הכוונה שאינם צריכים גניזה. כותב המשנה ברורה שלכל הדעות אסור לעשות בהם תשמיש מגונה אף שעברה מצוותם. אילו תשמישי קדושה חפצים המשמשים לדברים שיש בהם קדושה נגנזין, חובה לגונזן אחר שנתבלו, לפי שיש בהם קדושה. אומר המשנה ברורה, בסימן קופנון דלת, סעיף קטן למד ג' ולמד דלת, שאין להשתמש בחפץ שהוא תשמיש קדושה לתשמיש של חול, או אפילו לתשמיש אחר שקדושתו פחותה, ומכל מקום, אם יתנו, עשו תנאי בתחילת עשייתו שיהיה מותר להשתמש בו, מועיל התנאי ואפילו לתשמיש חול, אבל לתשמיש מגונה לא מועיל התנאי. ובביאור ההלכה הוא מביא מחלוקת ראשונים אם תשמישי קדושה יוצאים מידי קדושתם כשמחרו אותם שיבת טובי העיר במעמד אנשי העיר. וטעמי החולקים, לדעת המחמירים אין בכוח טובי העיר ואנשי העיר לבטל קדושה, ורק בתשמישי מצווה יש בכוחם להחשיב את החפץ כאילו עברה מצוותו. וטעם המקהילים, משום שמתחילה הקדישו את החפץ על דעתם, והרי זה כהקדש על תנאי שיהיה קדוש רק כל זמן שירצו טובי ואנשי העיר בקדושתו. ובמסקנת הדברים אומר הביאור הלכה שכיוון שהרבה ראשונים מחמירים קשה להקל בזה. מבארת הברייתא, ואילו הם תשמישי מצווה כגון סוכה, לולב, שופר וציצית, ואילו הם תשמישי קדושה, דלוס כמי, אמתחת סק להניח בו ספרים תפילין ומזוזות, ותיק של ספר תורה ונרתיק של תפילין ורצועותיהן ורצועות התפילין. תיק ונרתיק הם דבר אחד, שלשון תיק נופל על דבר ארוך ולשון נרתיק נופל על דבר קצר, כך רשי. ונקטה הגמרא ורצועותיהן בלשון רבים לומר שבין הרצועות של יד ובין הרצועות של ראש הם תשמיש קדושה, כך המשנה ברורה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל תשמישי, והרי ישנן אותיות שין ויוד בקשרי הרצועות של התפילין, ואם כן הרצועות הן קדושה עצמה ולא רק תשמיש קדושה. תרצים התוספות שקשרים אלו אין חיובם הלכה למשה מסיני, ולכן אין להם דין אותיות. אבל מסיימים התוספות שלדעת רשי במסכת מנחות בדף למדהי, הקשרים הם הלכה למשה מסיני. ולדעת רשי קשה, מדוע הרצועות אינן קדושה עצמה? מיישב הבך, שייתכן שכן הרצועות הן קדושה עצמה, וכוונת הברייתא לנרתיק של תפילין ונרתיק של רצועותיהן. ועוד הוא מתרץ שייתכן שרק מקום היוד והשין הם קדושה עצמה, וכוונת הברייתא לשאר הרצועה שהיא רק תשמיש קדושה. רב הדן לגבי כמה חפצים, אם הם תשמישי קדושה, ומה הותר לעשות בכמה חפצי קדושה אחר שהתקלקלו. אמר רבא, מרישא ואמינא בתחילה הייתי אומר, אי קורסאי הבימה זו של עץ שמניחים עליה את הספר תורה כשקוראים בו, תשמיש דה תשמישו. מאחר בתחילה פורסים מפה על הבימה ורק עליה נותנים את ספר התורה, נמצא שהמפה הנוגעת בספר היא תשמיש קדושה, והבימה הנוגעת במפה היא תשמיש של תשמיש. ושארי, ומותר לזרוק את הבימה שאין קדושה בתשמיש של תשמיש קדושה. אבל כיוון דחזינה דמות ועילוי היא ספר תורה, כיוון שראיתי שלפעמים מניחים על הבימה ספר תורה ללא מפה, אמינה, אני אומר, תשמיש קדושה הוא, שהרי היא נוגעת בספר תורה עצמו ואסור לזורקה אלא יש לגונזה. והדין הזה שבתשמיש קדושה יש קדושה ובתשמיש דתשמיש אין קדושה, למדו חכמים הנאמר בתורה לגבי הכהנים והלוויים, שהרי הכהנים הם משמשי המקדש ונמצא שהם תשמיש קדושה, ואמרה התורה שאף בכהנים עצמם ישנה קדושה, כמאמר הכתוב קדושים יהיו לאלוקיהם. וכן כהנת שזינתה נפסלה מאכילת תרומה שיש קדושה בגופה ושייך בו חילול. אבל הלוויים נתונים לארון ובניו כאמור בתורה, ונמצא שהם משמשים את המשמשים. ולכן אין בלוויים קדושה, וכן לוויה שזינתה אוכלת במעשר שגופה אינו קדוש, ולא שייך בו חילול, כך מסביר המשך חוכמה בספר במדבר. אומרת הגמרא, ואמר רבא, מרישא ואמינא מתחילה הייתי אומר, אי פריסה, יריעה זו שפורסים בארון הקודש מבפנים, סביב, תשמיש דתשמישו, מאחר ויריעה זו משמשת לארון הקודש, וארון משמש לספר התורה, ולכן מותר לזורקה. אולם כיוון דחזינה דאי פילי ומנחי ספרי לויי, כיוון שראיתי שפעמים כופלים את היריעה ומניחים את ספר התורה עליה, אמינה, אני אומר שיריעה זו תשמיש קדושה ואסור לזורקה אלא יש לגונזה. ואייפי זה לשון כפילות. את הפסוק יהיה כפול בספר שמות פרק כוח פסוק ט' ז' מתרגם האונקלוס יהי עייף. אומר המאירי שבדרך כלל היריעה פרוסה רק על דפנות הארון, אבל פעמים כופלים אותה ושוטחים אותה על קרקעית הארון להושיב עמודי הספר עליה, וכן לפעמים פורסים הספרים עליה. כששליח ציבור מסדר את הספרים לקריאה של המחרת, שלא היה מוציא את הספרים מן ההיכל אלא פורס את היריעה ופותחם עליה. אבל פרוכת שאנחנו תולים בזמננו לפני הארון אינו תשמיש קדושה, כיוון שאין רגילות להניח עליה ספר תורה אלא היא קדושה רק בקדושת בית הכנסת. כשאר כלי בית הכנסת, אומר הרמ"א באור החיים סימן קנ"ד סעיף ו. ואמר רבא, אי תבוטה דיארפת. ארון קודש זה שהתקלקל והתרועע, שנפרדו חלקיו זה מזה, מיאבדה תיבה זוטרתי. שרי, לעשות ממנו ארון קודש קטן יותר מותר, כיוון שנשאר בקדושתו הראשונה. אולם לעשות ממנו קורסאי הבימה אסיר, אסור, ואף ששניהם תשמישי קדושה, מכל מקום קדושת ארון הקודש גדולה יותר שמצניעים בו ספר תורה בקביעות, ואילו על הבימה אינו מונח אלא לפי שעה לצורך הקריאה, ואם עושה מארון הקודש בימה מורידו מקדושתו. ואמר רבא, אי פריסה דבלה, יריעה זו שפורסים בתוך ארון הקודש שנשחקה והתבלטה, שהיא תשמיש קדושה ומשמשת את ספר התורה, כדברי רבא לעיל, למאבדי פריסה לספרי שרי, לעשות ממנה יריעה לכיסוי ספר תורה מותר, מאחר ולא מוריד מקדושתה בכך, אבל לעשות ממנה יריעה לכיסוי חומשין, היינו ספרים העשויים, כל חומש לבדו ועשויים בגלילה כספר תורה אסיר, זה אסור שהיריעה שימשה עד עכשיו ספר תורה וקדושת ספרים פחותה משל ספר תורה, ונמצא מוריד מקדושתה. דרכם הייתה לעשות כל חומש לבדו ביריות ובתפירת גידין כשל ספר תורה. ואמר רבא, אני זבילי דחומה שיותם ממתחות של החומשים. והרי מילוניל פרש הכוונה לנסרים המדובקים למעלה בחומשים. זבילי מלשון משכן ומדור כמו יזבלייני אישי, אומר המאירי. וכמתרי דספרי וארגזים של ספרי תורה, תשמיש קדושה נינו, הם תשמיש קדושה ונגנזין. שואלת הגמרא פשיט, הרי פשוט הוא הדין הזה, מדוע הוא צריך רבא להשמיעו, שהרי ממש משמשים לקדושה ונוגעים בה. תרץ את הגמרא, יש חידוש בדברים, מהו דתימה, הנילב לכבוד אבידן, שמה תאמר שחפצים אלו אינם נעשים לכבוד הספרים, אלא לנטורי בעלמא אבידי, לשמירה בעלמא הם עשויים, ומחמת כן אין עליהם דין תשמישי קדושה. כמה שמלן, משמיענו רבא שאין הדבר כן אלא עשויים גם לכבוד, והם תשמישי קדושה ונגנזים. מספר את הגמרא מעשה בעניין שימוש בארון הקודש לצורך אחר. ההוא בקנישתא דיהודאי רומאי, מעשה בבית הכנסת של יהודים שהגיעו מרומי. אל העיר מחוזה, עירו של רבה, ונתיישבו שם ועשו להם בית הכנסת. והריטב"א כתב ביור נוסף שבית הכנסת זה הסאום הרומאים עבור ישראל. דאבי פתיח לאו אידורנה, שהיה פתוח לאותו חדר שרגילים לשים בו מת עד קבורתו, דאבי מחית בי מת שהיה מונח בו המת. ואבו באו כהנה למאה לצלול יתם, והיו רוצים הכהנים להיכנס לבית הכנסת להתפלל שם, ולא היו יכולים מפני התאומה שעוברת מהחדר לבית הכנסת דרך הפתח. אומר המעריל שהכהנים לא היו יכולים לכפות להוציא את המת מן החדר הזה, שכיוון שנהגו להשעות שם את המת לכבודו, אינם יכולים לחוף לזלזל בו נגד המנהג. ומוסיף המעריץ חיות שבדרך כלל היו נותנים שם את המת והיו קוברים אותו קודם שעת התפילה, והכהנים היו יכולים להיכנס לבית הכנסת. אבל במעשה הזה לא הספיקו לקוברו. עתו ואמרו לרבה, באו ואמרו לרבה, אמר להו, דלו תיבותה ותבועה. הגפיעו את ארון הקודש ממקומו והניחו בפתח, ועל ידי כן לא תעבור התאומה לבית הכנסת. דארון זה, אבלי כלי עץ עשוי לנחת. דהיינו, הארון עשוי לנוח במקום אחד, והדינו שכלי עץ עשוי לנחת אינו מקבל תאומה. וחוצץ בפני התאומה. אם נגע בו התאומה אינו מקבל תאומה, או אם הוא נמצא בו אל המת אינו מקבל תאומה, וחוצץ בפני התאומה. לפי שהקישה התורה כלי עץ לסק לעניין קבלת תאומה, שנאמר בתאומת שרצים בספר ויקרא פרק י' פסוק למד ב', וכל אשר ייפול עליו מהם במותה מתמה, מכל כלי עץ או בגד או עור או סק, ללמדנו, שכשם שסק שמטלטל בין כשהוא מלא בין כשהוא ריק מקבל תאומה, כך כלי עץ מקבל תאומה רק כשהוא מטלטל בין מלא ובין ריקם, אבל אם הוא עשוי לנחת, כלי כבד שעשוי לנחת ולא לטלטול אינו מקבל תאומה, וכלי שאינו מקבל תאומה חוצץ בפני התאומה. כלומר, כלי המונח בפתח וסותם את דרך יציאת התאומה לחדר השני, אז אם הכלי מקבל תאומה אין זו חציצה והתאומה בוקעת דרכו. אבל כלי שאינו מקבל תאומה חוצץ ומונע מהתאומה לעבור. ומכיוון שארון הקודש עשוי לנחת ולא לטלטול, הוא יחצוץ מתאומת המת שבחדר שלא תיכנס לתוך בית הכנסת ויוכלו הכהנים להתפלל שם. ורק בדרך הרי מותר לעשות כן, אבל אסור לבטלו שם בדרך קבע, שכיוון שהשתמשו בו לספר תורה, אסור לשנותו לתשמיש אחר. שהרי זו הורדה בקדושה. אמרו לי רבנן לרבה, ועזים דמטלטלי, כי מנח ספר תורה אילוי, והרי פעמים שמטלטלים אותו כשמונח עליו ספר תורה, ואם כן אבלי מטלטלה, מלא וריקם, הרי הוא מטלטל, מלא ורק, וכלי כזה מקבל תאומה, ואינו חוצץ בפני התאומה. אמר להם רבה, יחי, אם כן, לא אפשר. אכן, אי אפשר לתקן בית הכנסת זה לכהנים, וכל זמן שיש מת בחדר הזה, אסור לכהנים להיכנס לשם. מביאה הגמרא דינים נוספים בעניין חפצי קדושה שהתקלקלו, אמר מר זוטרה, מטפחות ספרים בין של ספר תורה ובין של שאר ספרים שבלו, ואינן ראויות עוד לתשמישן הראשון, עושין אותן תכריכין למת מצווה שצרכיו מוטלים על הציבור, וזוהי גניזתן. ואמר רב הספר תורה שבלה ואינו ראוי עוד לקרות בו, גונזים אותו אצל קברו של תלמיד חכם משום כבודו, ותלמיד חכם שאמרנו, היינו אפילו אם הוא רק שונה הלכות, משניות וברייתות, אבל לא שימש תלמידי חכמים בגמרא שהיא הסברת טעמי המשנה. מוסיפה הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, וגניזת הספר צריכה להיות בכלי חרס, שנאמר אחרי שירמיהו קנה שדה במצוות השם ונתן את שטרות המכירה לברוך בן נריה, ציווהו בשם השם, כאמור בספר ירמיה פרק ל"ב פסוק י"ד, ונתתם בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים. היה זה סמוך לגלות בבל, בשעה שחיל בבל צרו על ירושלים, והשם ציווה את ירמיהו לקנות שדה ולתת את השטרות בכלי חרס שהתקיימו ימים רבים, לרמוז לישראל שאף שיגלו לבבל, סופם לשוב לארצם ועוד יקנו בתים ושדות וקרמים בארץ הזאת. מבואר בפסוק הזה שכלי חרס שומר על קיומו של הספר, ועל כן, אף את הספר שבלה יש ליתן בכלי חרס, שאף שגונזים אותו יש לעשות לו תקנה, כמה שאפשר לקיימו. ואילו בפסקי הריד כתב, שאם נטמיננו באפר, הרי מאבדים אותו בידיים, ולכן יש להניחו בכלי חרס וקלה מאליו. עכשיו מביאה הגמרא מחלוקת איזו קדושה גדולה יותר, בית הכנסת המיועד לתפילה או בית המדרש המיועד ללימוד תורה. אמר רב פאפי משמי דרבה בשמו של רבה, לשנות מבי קנישתא מבית הכנסת שהוא מקום תפילה לבי רבנן, לעשותו בית המדרש שלומדים בו, אבל לא מתפללים בו כלל. שרי, מותר כיוון שקדושת בית המדרש גדולה יותר ומעלין בקודש. שבבית המדרש מספרים בשפחי השם ועוסקים בחיי עולם, ואילו בבית הכנסת עוסקים בחיי שעה כמבואר במסכת שבת בדף י', ולמידים בו מה יעשו וכיצד יקיימו את המצוות. כך בספר הבתים בשערי בית המקדש. אבל מבי רבנן לבי קנישתא לשנות מבית המדרש לבית הכנסת אסיר, משום שאין מורידים בקדושה. אומר רבי יהודה הלכה שהדין הזה נאמר הן באופן שרוצה לעשות במקום הזה עצמו בית הכנסת, והן באופן שרוצה למוכרו ולקנות בדמיו בית הכנסת. ואילו רב פאפה משמי דרבה מתני איפחה, שנה להפך, ששינוי מבית המדרש לבית הכנסת מותר, ושינוי מבית הכנסת לבית המדרש אסור, לפי שקדושת בית הכנסת גדולה מקדושת בית המדרש ומעלין בקודש ואין מורידים. רב פאפה סובר שבית הכנסת עדיף מבית המדרש, משום שעיקר כוונת בריאת העולם היא כדי שיודו להשם וישירו וישפחו לפניו, ודבר זה נעשה בבית הכנסת. וכדברי הרמב"ן בספר שמות פרק י"ג פסוק ט"ז, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע אדם ויודע לאלוקיו שבראו, וכוונת רוממות הכל בתפילות וכוונת בתי הכנסיות וזכות תפילת הרבים, זהו שיהיה לבני אדם מקום יתקפצו ויודו לכל שבראם וימציאם ויפרסמו זה, ויאמרו לפניו בריאותיך אנחנו. אמר רב אחא כבתי דרב פאפי מסתברא, מסתבר כדעתו של רב פאפי שקדושת בית המדרש גדולה יותר. דאמר רב יהושע בן לוי, בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש מפני שקדושתו גדולה יותר. מסיקה הגמרא, שמע מינה, אכן כך יש להוכיח. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים נוספת, אם קדושת בית הכנסת גדולה מקדושת בית המדרש או להפך. דרש בר כפרה, מה ידכתיב, מה פירוש הכתוב שנאמר על כניסתו של נבוזרדן שר צבא בבל לירושלים? ספר מלכים ב' פרק כ"ה פסוק ט', וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים, ואת כל בית גדול שרף באש. והפסוק הזה נאמר לאחר שכבש נבוכדנצר מלך בבל את ירושלים והגלה את המלך צדקיה בזין באב. בא נבוזרדן ושרף את בית השם ואת ירושלים. מבאר בר כפרה את הפסוק, בית השם זה בית המקדש, בית המלך אלו פלטרין, ארמונות של מלך. של המלך צדקיהו שתפסו ויגלו לבבל, כנזכר בפסוקים שלפניו. ואת כל בתי ירושלים כמשמען, היינו בתי המגורים. ואת כל בית גדול שרף באש, נחלקו רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. אחד אמר בית גדול הכוונה למקום שמגדלים בו תורה, כלומר בית המדרש, ואחד אמר שהכוונה למקום שמגדלים בו תפילה, כלומר בית הכנסת. מבאר את הגמרא, מדוע פירשו כן את הלשון גדול. מאן דאמר, מי שאמר שהכוונה למקום שמגדלים בו תורה, טעמו משום דכתיב על התורה בספר ישעיה פרק מ"ב פסוק כ"א, השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. הנביא מדבר לישראל ואומר שהשם חפץ להראותכם ולפקוח אוזניכם למען צדקו ולא למענכם, ולכן הוא מגדיל ומאדיר לכם תורה. ויאדיר זה לשון חוזק. וכיוון שמצינו לשון יגדיל על התורה, לכך פירש שבית גדול הכוונה לבית מדרש. ומאן דאמר שבית גדול הכוונה למקום שמגדלים בו תפילה, טעמו משום דכתיב בספר מלכים ב' פרק ח' פסוק ד', שיורם בן אחיו מלך ישראל ביקש מגיחזי, ספרנה לי את כל הגדולות אשר עשה אלישע. ובאותה שעה שגיחזי סיפר למלך על מעשה אלישע והנפלאות שעשה, באה שונמית שאלישע החיה את בנה לזעוק אל המלך על שנטלו ממנה את ביתה ואת השדה שלה, והמלך השיב לה את נכסיה. והרי אלישע דאבד שעשה את הנפלאות ברחמי הוא דאבד, על ידי בקשת רחמים ותפילה הוא עשה זאת. כמו שכתוב בפרשת השונמית, שהחיה אלישע את בנה, ויבוא ויסגור הדלת בעד שניהם ויתפלל אל השם. וכיוון שמצינו לשון גדולות על תפילה, לכך פירש שבית גדול הכוונה לבתי כנסיות. מביאה הגמרא מחלוקת בין רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, מהו בית גדול, ולא יתפרש מי סובר כך ומי סובר כך. עכשיו מפרשת זאת הגמרא. תסתיים. ראיה וסימן יש בידך, דרבי יהושע בן לוי, הוא דאמר שכוונת הפסוק בית גדול למקום שמגדלים בו תורה, דאמר רבי יהושע בן לוי, בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש, ומוכח שהוא זה שסובר שקדושת בית המדרש גדולה יותר, ולכן בייר גם את כוונת הפסוק בית גדול לבית המדרש. מסיקה הגמרא, שמע מינה, אכן כך יש להוכיח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק הרביעי והחותמת מסכת מגילה להיל בדף חבב עמוד א', אבל אם מכרו ספר תורה לא ייקחו בדמיו ספרים, נביאים וכתובים שקדושתם פחותה מספר תורה ונמצא שמוריד מקדושתם. והלכה בידינו שמעלים בקדושה, מעלים בקודש ואין מורידים. מביאה הגמרא, ספק בדין מכירת ספר תורה, היא באה אלו הסתפקו בני הישיבה. מהו, האם מותר למכור ספר תורה ישן כדי לקח בו בדמיו ספר תורה חדש? האם אומרים כיוון דלא מעל לי, לכיוון שאינו מעלה את קדושתו, בזה שקונה ספר תורה אחר ואינו מקיים את הדין של מעלין בקודש, אסור? או דילמה, או שמה נאמר, כיוון דלקה לעלויה אילויה אחרינה, כיוון שאי אפשר לעלותו אילוי אחר מקדושתו, שהרי אין דבר קדוש יותר מספר תורה, שפיר דמי. הדבר יהיה מותר למכור ספר תורה ישן כדי לקנות ספר תורה חדש. מביאה הגמרא ראיה ממשנתנו לפשוט את הספק הזה. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, שנינו במשנה. אבל מכרו ספר תורה לא ייקחו בדמים ספרים, נביאים וכתובים. מדייקת הגמרא, ספרים הוא דלו, רק ספרים אסור לקנות בדמים הללו של מכירת הספר תורה. התורה בתורה שפיר דמי, אבל למכור ספר תורה בשביל לקנות ספר תורה אחר מותר. ואם כן נפשט הספק שמותר למכור ספר תורה ישן בשביל לקנות ספר תורה חדש. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, מתניתין, המשנה דיברה בדיעבד. אם כבר מכרו את הספר תורה ועכשיו אין מה לעשות עם הדמים, לכן אפשר לקנות בהם ספר תורה אחר. כי כמי באלן, אבל הספק של בני הישיבה הוא האם לכתחילה מותר למכור ספר תורה ישן כדי לקנות בדמים ספר תורה חדש. מנסה הגמרא להביא ראיה לפשוט את הספק. תשמע, בואו שמע ראיה, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, גוללין קורחין ספר תורה במטפחות של חומשין, ספר שיש בו רק חומש אחד, מפני שמעלה את המטפחות בקדושתן. וכן מאותו טעם מותר לגלול חומשין במטפחות של נביאים וכתובים. אבל לא גוללים נביאים וכתובים במטפחות של חומשים מפני שמוריד את המטפחות מקדושתן, וכן לא גוללים חומשים במטפחות של ספר תורה. מוכיחה הגמרא קטן עם מיית, מכל מקום שנינו בברייתא שגוללים ספר תורה במטפחות של חומשים, ומזה מדויק, של מטפחות של חומשים אין, כן, רק בהם מותר לגלול ספר תורה, אבל מטפחות ספר תורה לגלול בהם ספר תורה אחר, לא, אסור. אם כן מוכח שאסור לשנות קדושה, אפילו לא אותה קדושה, אלא רק להעלות אותה בקדושתה, ואם כן הוא הדין שאסור למכור ספר תורה ישן, בשביל לקנות ספר תורה חדש, כיוון שאינו מעלהו בקדושתו. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אימא סייפה, אמור ולמד את האמור בסייפה של הברייתא, שם שנינו בברייתא בסייפה, ולא גוללין חומשין במטפחות של ספר תורה, ומזה אפשר לדייק, שדווקא חומשים אי אפשר לגלול במטפחות של ספר תורה, התורה בתורה, שפיר דמי, אבל לגלול ספר תורה במטפחות של ספר תורה אחר מותר, ואם כן, מזה אפשר לדייק להפך מהרישה, שמותר למכור ספר תורה בשביל לקנות ספר תורה אחר. לכן מסיקה הגמרא אל המאה הלקה למישמע מינה. מברייתא זו אי אפשר לפשוט את הספק. מנסה הגמרא להביא ראיה נוספת לפשוט את הספק, תשמע, בואו שמע ראיה שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, מניחים ספר תורה על גבי ספר תורה. וכן מניחים ספר תורה שקדושתו גדולה על גבי חומשים שקדושתן פחותה. וכן מניחים חומשים על גבי נביאים וכתובים, אבל לא מניחים נביאים וכתובים על גבי חומשים, ולא חומשים על גבי ספר תורה. הרי שמותר להניח ספר תורה אחד על השני, ואף שקדושתם שווה. ואם כן הוא הדין שמותר למכור ספר תורה ישן, בכדי לקנות ספר תורה חדש. דוחה הגמרא ואומרת, הנחה כאמרת, וכי רוצה אתה להוכיח מדין הנחת ספר תורה על ספר תורה? שייני הנחה, דלא אפשר. שונה הדין של הנחת ספר תורה, שאי אפשר בלא להניח ספר אחד על השני. כיוון שאין מקום בארון הקודש להניח כל ספר בנפרד, ולכן מותר להניח אחד על השני. מוכיחה הגמרא הזאת, דילא תימא אחי, שאם לא תאמר כך, שאם אי אפשר, הדין הוא שמותר, מיקרח איכי קרחינן, איך גוללים ספר תורה והרי כשגוללים, קייטיב דפה חברי, כל דף מונח על הדף שתחתיו, אלא על כוחך, כיוון דלא אפשר, שאי אפשר באופן אחר. אז שרי, אז מותר, החנמי. גם כאן לגבי הנחת ספר תורה, כיוון דלא אפשר, כיוון שאי אפשר באופן אחר, שרי מותר וממילא אי אפשר להוכיח מדין הנחת ספר תורה לדין מכירת ספר תורה לכתחילה. מנסה הגמרא להביא ראיה נוספת לפשוט את הספק, תשמע בו ושמע ראיה, דאמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אמר רבא בר בר חנה בשמו של רבי יוחנן, שאמר משום רבן שמעון בן גמליאל לא ימכור אדם ספר תורה ישן ליקח בו ספר תורה חדש, הרי מפורש כמו הצד הראשון בספק, שאסור למכור ספר תורה ישן בשביל לקנות בו ספר תורה חדש. דוחה הגמרא ואומרת, אתה משום פשיעות, רבן שמעון בן גמליאל דיבר באופן שעדיין אין את הספר תורה החדש ולכן אסר למכור את הישן, שמא לאחר שימכור את הישן יפשע ולא יקנה חדש, והאדמים ייפסדו. כי כאמרינן, אבל מה שאנחנו מסתפקים כגון דקטיב, ומה נחלי ייפרו, כי באופן שהספר תורה החדש מונח בבית הסופר וצריך רק לקנות אותו, שאז אין חשש שמא יפשע בדמים. מה הדין, האם מותר למכור את הישן או לא? מנסה הגמרא להביא ראיה נוספת לפשוט את הספק, תשמע בו ושמע ראיה, דאמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, אין מוכרים ספר תורה אלא ללמוד תורה, שיהיה לו פרנסה כשילמד, וכן בשביל יישא אישה, שיהיה לו כסף לצורכי החופה. וכעת מבינה הגמרא שהוא הדין שאפשר למכור בשביל לקנות ספר תורה אחר. אם כן, שמע מינה, מוכח מכאן שתורה בתורה שפיר דמי, שאפשר למכור ספר תורה ישן בשביל לקנות ספר תורה חדש. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, דילמה שייני לימוד, שהלימוד מביא לידי מעשה. שם הלימוד תורה שונה, כיוון שעל ידי שלומדים יודעים איך לקיים את מצוות התורה, ולכן אפשר למכור ספר תורה עבורו, כיוון שהלימוד חשוב יותר מהספר עצמו. אישה נעמי, וכן בשביל אישה אישה הדבר שונה, משום שנאמר בספר ישעיה פרק ממי, פסוק חי, לא תוהו ורעה לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא בשביל שיהיה שומם, אלא בשביל שיישבו בני אדם בו ויישבו את העולם, ולכן מותר עבור זה למכור ספר תורה, כיוון שהוא קיום העולם. אבל למכור ספר תורה בתורה בשביל לקנות ספר תורה אחר, לא. זה אסור, ואם כן נדחתה הראיה, והספק לא נפשט. ולהלכה פסקו הריף והראש, אסור למכור ספר תורה ישן בשביל לקנות בו חדש, וכן כותב הרמב"ם הלכות תפילין וספר תורה פרק י' הלכה ב', ובטעם הדבר שפסק לחומרה כותב הכסף משנה שהוא משום חומר קדושת ספר תורה. ולו רבינו מנוח כתב שדעת הרמב"ם שמותר למכור, ומה שכתב הרמב"ם שאסור זה דווקא במקום שאפשר לחשוש לפשיעה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין מכירת ספר תורה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא לא ימכור אדם ספר תורה אף על פי שאינו צריך לו, כגון שיש לו ספר תורה אחר, יתר על כן ויותר מזה אמר רבן שמעון בן גמליאל, אפילו אין לו מה יאכל, דהיינו שיש לו לאכול רק בדוחק ומחר ספר תורה, או שמחר את ביתו לעמה העברייה, אינו רואה באותם אדמים סימן ברכה לעולם. הרי שמדברת שיש לו מה לאכול ולכן אסור למכור, אבל הסיפה מדברת שאין לו מה לאכול ולכן מותר למכור, רק שאינו רואה ברכה בדמים. אומרת הגמרא, ועוד שנינו במשנה שפתחה את הפרק הרביעי והחותמת מסכת מגילה, אבל אם מכרו תורה לא ייקחו ספרים, בית הכנסת לא ייקחו את הרחוב, וכן במותריהן. היינו שאם מכרו קדושה וקנו בדמים קדושה גדולה ממנה, אסור לקנות קדושה פחותה גם מהדמים שנותרו לאחר הקנייה. דנה הגמרא בעניין הזה אמר רבה, לא שאנו לא נשנה דין זה שאסור לקנות קדושה פחותה מהדמים שנותרו, אלא שמכרו קדושה ואותירו ונשארו מהדמים לאחר שקנו קדושה גדולה ממנה, אבל אם גבו מהציבור דמים עבור ספר תורה, ואותירו מהדמים לאחר שקנו אותו מהם, מותר לקנות מהם קדושה פחותה, כיוון שעדיין לא השתמשו במותר הדמים לקדושה. הייתי והבאי הקשה הבאי לרב השנינו בברית על דברי המשנה שאמרה וכן במותריהן. במה דברים אמורים שאסור לקנות קדושה פחותה ממנה אף בדמים שנותרו דווקא כשלא ייתנו שישתמשו בדמים לצרכים אחרים? אבל אם ייתנו, אז אפילו לתת מהם שכר לדוכסוסיה מותר. ותכף תבהר הגמרא מה זה דוכסוסיה. אם כן, בדברי הברייתא יש לברר, איך היא דמי, באיזה אופן מדובר? אילא אם נאמר שמדובר שמכרו את הקדושה וקנו קדושה אחרת ואותירו הדמים, כי ייתנו מה היה ואימא מועיל שייתנו, והרי הדמים הללו הם דמים של קדושה ואסור להוריד אותם לקדושה פחותה. וכעת סוברת הגמרא שמה שכתוב בברייתא שייתנו, הכוונה שבשעה שמכרו את הקדושה ייתנו עם הקונה שיוכלו להשתמש בדמים. לכן מקשה הגמרא מה מועיל התנאי, והרי הקונה אינו בעלים על הדמים שנתן שיוכלו להתנות עמו עליהם. שהרי הוא מקבל תמורתם את הקדושה שקנה, ושוב אסור לקנות בדמים קדושה פחותה. אלא על כוחך מדובר בברייתא שגבו דמים וקנו בהם את הקדושה ואותירו, ועל זה אומרת הברייתא שאם ייתנו מותר, מדויק מזה, טעם, כל הטעם שמותר להשתמש בהם זה משום די ייתנו, עשו תנאי על הדמים המותרים. אבל אם לא ייתנו לו, אסור להשתמש בדמים לצרכים אחרים. אם כן, קשה על רבא שאמר שאם גבו דמים עבור קדושה וקנו קדושה אחרת ואותירו הדמים, מותר לקנות בהם דבר אחר, אף שלא ייתנו. תרץ את הגמרא את הקושייה ואומרת לעולם הברייתא מדברת שמכרו ואותירו ולא שגבו, ומה שהקשינו מה יועיל התנאי? אחי כאמר, כך כוונת הברייתא, באמת דברים אמורים שאם מכרו קדושה אסור לקנות קדושה פחותה ממנה אף מהדמים שנותרו, דווקא שלא ייתנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר? אבל אם ייתנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, אז אפילו לתת שכר דוכסוסיה נמי גם כן מותר. ואכן אם גבו ואותירו אפילו בלא תנאי המעות מותרים משום שלא חלה קדושה עליהם וכדברי רבא. אמר לי אביי לאומי רבנן לאחד מהחכמים דעה ומסדר מתניתה כמי דרבשישת, שהיה מסדר משניות לפני רבשישת, משמיע לך מרבשישת, האם שמעת מרבשישת מהי דוכסוסיה? מה הפירוש דוכסוסיה? אמר לי, ישיב לאותו חכם, אחי אמר רבשישת, דוכסוסיה פירושו פרשה דמטה, פרש של העיר, דהיינו, שהיו רגילים לזכור אדם הרוכב על סוס שיהיה מוכן ומזומן לשלוח אותו למושל כשיצטרכו. מסיק אביי מן המעשה הזה, אמר אביי, אילכך, אחרי שראינו שאחד החכמים ידע לומר לי, מהו דוכסוסיה? אי צורבה מרבנן, תלמיד חכם דשמע לי מילתא ששמע דבר ולא ידע פירושה? לא ידע את פירושו לשי לי כמי דשכיח כמי רבנן. שישאל את פירושו לפני מי שנמצא הרבה לפני החכמים, דלא אפשר דלא שמיע לי מן גברא רבא, שלא ייתכן שלא שמע פירושו מאדם גדול. עכשיו מביאה הגמרת דין בהלכות צדקה. אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר בני העיר שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהם לתת צדקה, נותנים אותה לגבאים של אותה העיר בכדי שלא יחשדו בהם שהם פוסקים ולא נותנים. והטעם משום שלא יראו כפורשים מדרכי ציבור. הכפתור בפרח כותב שהטעם הוא כדי שלא יחזרו מפסיקתם. וכשהן באים וחוזרים לאיראן, תובעים את הצדקה מהגבאים ומביאים אותה אימהן ומפרנסים בה את עניי איראן. תניה נמי אחי, כך שנינו כדברי רבי מאיר בברייתא מופיעה בתוספתא. בני העיר שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהן צדקה נותנים, וכשהן באים מביאים אותה אימהן. ממשיכה הברייתא כל זהו דווקא אם הלכו רבים מבני העיר לעיר אחרת, ואולם יחיד שהלך לעיר אחרת ופסקו עליו צדקה, אז גם כשחוזר למקומו לא ייקח אותה לעירו, אלא תינתן לעניי אותה העיר שהלך לשם. ובטעם הדבר שיש חילוק בין רבים ליחיד, המאירי והטס כתבו שיחיד בטל אצל העיר שבא לשם וציבור אינו בטל. המכתם והפרישה כתבו שביחיד יש עדיין חשד שלוקח את הדמים לעצמו ולא יתנם לצדקה. ורבינו אברהם מנער והרדווז כתבו שכיוון שנשארו רוב בני העיר במקומם, יש מי שיפרנס את אנשי העיר שיצא משם. אבל אם הלכו רוב בני העיר, אין מי שיפרנס את בני העיר שיצאו משם, ומשום כך לוקחים את הדמים בחזרתם. והמאירי כותב שעד עשרה נקרא יחיד, ורבינו אברהם מנער והרדווז כותבים שרבים היינו רוב בני העיר. מספר את הגמרא רבונה גזר תענית, תענית על הציבור משום צרה שהייתה אז, על לגבי נכנס אליו רב חנה בר חנילאי וכל בני מתיה וכל בני עירו, וכשהיו שם, רמו עליי הטילו עליהם לתת צדקה. כיוון שהיו בתענית ומבואר במסרת ברכות בדבב, ששכר התענית הוא הצדקה שנותנים אז. ויהבו, ואכן הם נתנו לגבאים, כי באו למיתי, כשרצו לחזור למקומם, אמרו לרבונה, נוטווה לנמר, ונעיזול, ונפרנס בה, עניי מתין. ייתן לנו אדוננו את הצדקה שנתנו, ונלך, ונפרנס בה את עניי עירנו. אמר להם רבונה, תנינה, שנינו בברייתא במה דברים אמורים, שאם בני העיר חוזרים לעירם, לוקחים את הצדקה עמהם דווקא כשאין שם באותה העיר שבאו לשם. חבר עיר, תלמיד חכם המתעסק בצרכי ציבור. אבל אם יש שם בעיר שהלכו לשם חבר עיר, אינם לוקחים את הממון לעירם, אלא תינתן לחבר עיר והוא יחלק את המעות. בטעם הדבר כתבו רבינו יונתן מילוניל והמאירי, שכיוון שבשעה שנדרו הייתה דעתם לעשות בצדקה הזו כדעת אותו תלמיד חכם. וכל שכן כאן, דעניי דידי ודידחו, עליי סמיכי. העניים של העיר שלכם וגם של עירי, עליי נסמכים משום שאני נותן להם צדקה, ולכן ודאי צריך להשאיר את הדמים אצלי. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראיי, הגענו למשנה הראשונה בדף זך עמוד ב', חף זין עמוד ב'. המשנה הקודמת עסקה בקדושת הדמים שהתקבלו תמורת מחירת תשמישי קדושה, ומבארת שיש לעלותם בקדושה. המשנה שלפנינו דנה בקדושת בית הכנסת עצמו, מה מותר לעשות בו אחר שנמכר. והתנא פתח בדין עילוי דמי המחירה, ולא פתח בדין ההורדה בקדושת בית הכנסת עצמו, משום שאין דרך כבוד לפתוח בהורדת קדושת בית הכנסת. כך מסביר הריטב"א. אומרת המשנה הראשונה בדף זך עמוד ב', אין מוכרין את בית הכנסת של רבים ליחיד אף כדי להתפלל בו, מפני שמורידים אותו מקדושתו. דברי רבי מאיר. אמרו לו חכמים, אם כן שיש לה חשוש להורדת הקדושה מהרבה מתפללים למעט מתפללים, אף לא ימכרו בית הכנסת מעיר גדולה שיש בה מתפללים רבים לעיר קטנה שיש בה מעט מתפללים, שהרי גם בזה ישנה הורדה מקדושה, ולא ייתכן שאסור, שאם כן לא תימצא מחירה בבית הכנסת, אלא בהכרח לא חוששים לכך, וכשם שמותר למכור מעיר גדולה לקטנה, כך מותר למכור ליחיד. זוהי המשנה הראשונה בדף זך עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. דנה הגמרא בטעמו של רבי מאיר ומקשה. שפיר כאמרי ליפה אמרו לו רבנן לרבי מאיר, שאין חילוק בין מחירה של רבים ליחיד לבין מחירה מעיר גדולה לעיר קטנה. מה ישיב על כך רבי מאיר? מתרץ את הגמרא ורבי מאיר ישיב, במחירה מעיר גדולה לעיר קטנה, מעיקרא קדישא, השתנה מקדישא, מתחילה קודם המחירה ישנה קדושת בית הכנסת, וגם עכשיו לאחר המחירה בית הכנסת עדיין בקדושתו, ולכן מותר למוכרו. אבל מרבים ליחיד, לאחר המחירה לקה קדושה, אין בו קדושה, שהרי אין אומרים דברים שבקדושה בפחות מעשרה אנשים, ואסור להורידו מקדושתו. לפי זה מבארת הגמרא את דעת חכמים. אומרת הגמרא ורבנן, מה אם ישיבו על הטענה הזו? אי איקה למיך, שימש לחשוש במחירה מרבים ליחיד לירידה בקדושה מהטעם האמור, כי היי גבננה מאיקה למיך, שגם באופן זה של מחירה מעיר גדולה לעיר קטנה יש לחשוש לכך, משום דברוב המדרת מלך. כך נאמר בספר משלי פרק י' פסוק כוח, בעיר גדולה יש עם רב, ויש בתפילתם יותר הדרת מלך, ונמצא שכשמוכרים לעיר קטנה יש בכך הורדה מהקדושה הקודמת. ובוודאי אין לאסור זאת, שאם כן לא תימצא מחירה בבית הכנסת, אלא בהכרח, כיוון שהמוכר משתמש בדמי בית הכנסת קדושה חמורה יותר, ומעלה בקדושתם, פקעה הקדושה מבית הכנסת ועברה לדמים, ורשאי הלוקח לעשות בבית הכנסת כל מה שירצה מלבד דברי ביזיון השנויים במשנה שלפנינו. ומחמת כן, רשאי גם לעשותו בבית הכנסת של יחיד. אילו רבי מאיר סובר שכל זמן שיש בבית הכנסת עשרה, הרי בקדושתה הראשונה. כך מסביר הנימוקי יוסף. אילו התפארת ישראל הוסיף לבאר את דעת רבי מאיר, שדווקא מהקדש של רבים לבעלות אדיוט, זוהי הורדה מהקדושה. וכמו כן, כשמשנה במיני הקדושה שייך הורדה, כגון שמשנה מספר תורה לבית הכנסת, אבל כשנשאר הדבר באותו מין של קדושה ואותו מין בעלות, לא שייך הורדה, ולכן מעיר גדולה לעיר קטנה, אינו נחשב הורדה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראיי, הגענו למשנה השנייה בדף חף זין עמוד ב'. המשנה ממשיכה לדון בקדושת בית הכנסת אחר שנמכר. אומרת המשנה, אין מוכרים בית הכנסת אף של רבים לרבים במחירה עולמית שדרך ביזיון הוא, שנראה שאינו נחשב ביניהם לכלום ולכן מחרו, אלא מוכרים אותו על תנאי, שאם ירצו המוכרים יחזירו להם. אלו הם דברי רבי מאיר. כלומר, למכור מרבים ליחיד בלאו הכי עושה רבי מאיר במשנה הקודמת, אבל אפילו במחירה מרבים לרבים שקדושת בית הכנסת קיימת כמו שהייתה, מכל מקום על המוכרים להתנות שאם ירצו יחזירו. והחכמים אומרים, מוכרים אותו אף ממכר עולם ואף ליחיד ולכל שימוש, חוץ מארבעה דברים: למרחץ ולבורסיקי, מקום עיבוד האורות ויש לו ריח רע, לטבילה של אדם טמא, כלומר למקווה, ולבית המים, מקום הכביסה. ארבעת התשמישים הללו מגונים מאוד, ולא זו בלבד שעליהם להתנות עמו שלא יעשה את ארבעת הדברים הללו, אלא אם עבר הקונה על דבריהם מחויבים למחות בידו. כך רבי יונתן מילוניל וכן הנימוקי יוסף. רבי יהודה אומר, מוכרים אותה לשם חצר, ולאחר מכן הלוקח מה שירצה יעשה גם את ארבעת הדברים הנזכרים. כלומר, מצד אחד רבי יהודה מחמיר שדווקא כשמוכר לשם חצר, רשאי הלוקח לעשות מה שירצה, אבל בסתם מחירה אין בית הכנסת יורד מקדושתו. מצד שני הוא מעיקל שרשאי הלוקח לעשות בהם מה שירצה, גם תשמי של ביזיון. כך תוספות לקמן בדף כוח עמוד א' דיבור המתחיל ועוד. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף זך עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו של רבי מאיר, מוכרים את בית הכנסת על תנאי שאם ירצו יחזירו. שואלת הגמרא, ולרבי מאיר, איך ידי ריבה? כיצד הקונים דרים בבית הכנסת בכך שמשתמשים בו לתפילה, ואין הכוונה שממש דרים בה, שהרי לדעת רבי מאיר אסור להורידו מקדושתו כמבואר במשנה הקודמת, ולוקח חייב לעשותו בית הכנסת של רבים כמו שהיה מתחילה, אלא השימוש בבית הכנסת לתפילה קרוי כאן מגורים, ונקטה הגמרא לשון מגורים ולא נקטה לשון תפילה. לא שאלה הגמרא למשל איך היא מצא ליבאי, משום שאיסור הריבית הוא מחמת עמידתם בבית הכנסת ולא מחמת התפילה. ועוד שמצינו לשון מגורים בבית הכנסת, כנאמר בתהילים סמך א', הגורה באוהלך עולמים. אז אם כן מקשה הגמרא לרבי מאיר, איך ידע יריבה כיצד הקונים דרים בבית הכנסת בכך שמשתמשים בו לתפילה? האב היא על הריבית, הרי אם תתבטל המחירה נמצא שם המון ששילמו והוחזר להם, הרי הוא כהלוואה שילבו למוכרים והשימוש בבית הכנסת בתוך הזמן הזה. הרי הוא ריבית שמלבד שקיבלו מעותיהם בחזרה עוד השתמשו בבית הכנסת בחינם בשכר המתנת המעות ביד המוכרים. והדבר אסור. כפי ששנינו במסכת בבא מציע בדף סמך ד', המלווה את חברו לא ידור בחצרו חינם מפני שהוא ריבית. תרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, רבי מאיר בשיטת רבי יהודה המרה להלכה הזו. דאמר צד אחד בריבית מותר, כלומר רבי יהודה מתיר ריבית שאינה באה על ידי הלוואה אלא על ידי מחר, באופן שיש צד שיבוא הדבר לידי ריבית ויש צד שלא יבוא לידי כך. וכן הוא התנאי שבמשנתנו, אם יבדו המוכרים את בית הכנסת יהיה כאן ריבית, ואם לא יבדו לא יהיה כאן ריבית. במקרה כזה מתיר רבי מאיר את התנאי הזה כשיטת רבי יהודה. ומביאה הגמרא את מקור הדין של צד אחד בריבית, דתניא, שנינו בברייתא במסכת בבא מציע בדף סמך ג', הרי שהיה המלווה נושה תובע בחברו מנה שילבאו ועשה לו הלווה שדהו מחר, דהיינו שמשכן הלווה למלווה את שדהו ואמר לו שאם לא יפרע את חובו עד זמן פלוני תהיה השדה שלו, הדין הוא שבזמן שמוכר, בזמן שהלווה אוכל את הפירות של השדה עד אותו הזמן מותר, אין בזה חשש ריבית, אבל אם הלוקח המלווה אוכל פירות עד אותו הזמן אסור, שמא יפרע הלווה את ההלוואה ולא ימכור למלווה את השדה, ונמצא שמלבד מעות ההלוואה שקיבל המלווה הוא גם אכל את הפירות של שדהו של הלווה, וזה אסור משום ריבית. רבי יהודה אומר, אפילו אם הלוקח אוכל פירות מותר. ואמר רבי יהודה, כי ראיה לשיטתו, מעשה בביתוס בן זונין, שעשה שדהו מחר למלווה על פי הוראת רב לזר בן עזריה, ולוקח והמלווה אוכל פירות היה קודם זמן הפיראון, ומהוראת רב לזר בן עזריה מוכח כשיטתי, שמותר ללוקח לאכול פירות. אמרו לו חכמים, וכי משם יש ראיה לשיטתך? הרי שם המוכר הלווה אוכל פירות היה ולא הלוקח, ולא המלווה כדבריך. ובאופן זה המלווה לעולם אינו מקבל יותר ממעות הלוואתו, ואין כלל חשש של ריבית. ולכן אין להוכיח מה היתר של רב לזר בן עזריה לאופן שהלוקח אוכל פירות. לאופן שהמלווה אוכל פירות. מבררת הגמרא מהי בעיני הוא במנך לקור רב יהודה וחכמים, משיבה הגמרא צד אחד בריבית, איקה בעיני הוא. כשבאותו מעשה יש צד אחד שיבוא לידי ריבית וצד אחד שלא יבוא לידי ריבית, בכך נחלקו. מר סבר רב יהודה סבר צד אחד בריבית מותר, כגון כאן, שיש רק צד אחד שיבוא לידי ריבית. היינו עם החוב איפרע לבסוף, ונמצאו שהפירות שאכל המלווה היו ריבית. אבל יש צעד שלא יהיו ריבית, אם לא יפרע הלווה את חובו לבסוף. אז נמצא שהשדה בבעלותו של המלווה משעה ראשונה, והפירות שאכל המלווה היו שייכים לו מתחילה. וכיוון שריבית בדרך מחר היא רק מדרבנן, ומתחילה היה ספק אם יבוא הדבר לידי ריבית, לא אסרו זאת חכמים, גם אם יפרע לבסוף את חובו. ומר סבר ותנקם הסבר צעד אחד בריבית, גם כן אסור. מביאה הגמרא ביור אחר במחלוקת רבי יהודה וחכמים, רב אמר דקול לאלמה, רבי יהודה וחכמים מודים שצעד אחד בריבית אסור. ואם אכן יש צד שהמלווה יקבל את פירות השדה מלבד מעות הלוואתו, ודאי שהדבר אסור. ואחר כאן ריבית על מנת להחזיר היא כבעיני הוא. יש בין רבי יהודה וחכמים הבדל בריבית על מנת להחזיר. היינו שהמלווה והלווה ייתנו שהמלווה יאכל את הפירות, ואם לא יפרע החוב תהיה השדה של המלווה. אבל אם הלווה יפרע לבסוף יחזיר המלווה ללווה את דמי הפירות שאכל. מר סבר רבי יהודה סבר ריבית על מנת להחזיר מותר, שהרי אף אם יבוא לידי ריבית יחזיר אינה המלווה. ומר סבר תנא קמא סבר שאסור גם באופן הזה, כיוון שהייתה כאן ריבית בשעת אכילת הפירות. ולדברי רבא, רבי מאיר במשנתנו שהתיר למכור בית הכנסת רק על תנאי שיהיה אפשר לבטל את המחר, סבר כרבי יהודה הסובר שריבית על מנת להחזיר מותר. ורבי מאיר מתיר רק שיתנו שאם יבטלו את המחר ישלמו הקונים בעד השימוש בבית הכנסת, ואז אין שימושם נחשב לריבית. אומרת הגמרא שנינו במשנה וחכמים אומרים, מוכרים אותו ממכר עולם חוץ מארבעה דברים למרחץ ולבורסיקי לטבילה ולבית המים. רבי יהודה אומר, מוכרים אותו לשם חצר, והלוקח הקונה מה שירצה יעשה. מבואר במשנה שיש מחלוקת בין חכמים ורבי יהודה האם מותר להשתמש בבית הכנסת אחר מכירתו לשימושי ביזיון. דנה הגמרא בתלת מי רגליים במקום תפילה. אמר רבי יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, מותר לאדם להשתין מים בתוך ארבע אמות של מקום התפילה לאחר שעבר זמן מהתפילה. מקשה הגמרא אמר רב יוסף, מהי כמה שמלן, מה מחדש לנו שמואל? תנינה, שנינו זאת במשנתנו, רבי יהודה אומר מוכרים אותה לשום חצר ולוקח מה שירצה, יעשה, מבואר שמותר לקונה בית הכנסת לעשות בו כל רצונו ואף תשמיש בזוי כעשיית צרכיו. ואפילו רבנן שחלקו ואסרו, גם כן לא כאמרי, לא אמרו אלא בבית הכנסת דקביה קדושתי, שיש לו קדושה קבועה ולכן אסרו. אבל אדם שהתפלל מחוץ לבית הכנסת, בארבע אמות של מקום תפילתו דלא קביה קדושתיו, שאין שם קדושה קבועה, כיוון שלא הוקבל לתפילה בכל זמן, לא. לא אסרו זאת חכמים, ואם כן שמואל לא היה צריך להשמיענו את הדין, המובן ממשנתנו. והגמרא אינה מתרצת את הקושייה הזו. והרשב"א אומר ששמואל בא לחדש את הדיוק הזה מהמשנה, שלא נאמר שחכמים אסרו אף בארבע אמות של תפילה שאין קדושתם קבועה, לכן דייק שמואל שחכמים אסרו רק בבית הכנסת שקדושתו קבועה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הטלת מי רגליים במקום תפילה. תני תנא קמיה דרב נחמן, שנה אחד החכמים שהיה רגיל לשנות ברייתות לפני רב נחמן, המתפלל ואחר כך רוצה להשתין, מרחיק ארבע אמות ממקום תפילתו ומשתין, וכן המשתין ורוצה להתפלל מרחיק ארבע אמות ממקום שהשתין שם ומתפלל. אמר לי רב נחמן לאמורה ששנה את הברייתא, ביש למה מובן הדבר מה ששנית שם משתין מרחיק ארבע אמות ומתפלל? תנינה, דין זה אכן שנינו במשנה במסכת ברכות בדף כ"ב עמוד ב', כמה ירחיק מהם ממי הרגליים ומן הצועה אם בא לקרוא קריאת שמע? ארבע אמות. אלא מה ששנית שהמתפלל מרחיק ארבע אמות ומשתין, קשה, למה לי להרחיק? הרי יחי, אם כן הדין שהתפילה מקדשת את מקומה ואוסרת להשתין בו, קדשתינו לכולי שבילי דנערדה, קידשת את כל השבילים שנערדה ואסרת להשתין בהם, שאין בהם ארבע אמות שלא התפללו בהם עוברי דרכים, ובוודאי אי אפשר לומר כן. סיים רב נחמן ואמר לאותו המורה, אל תגרוס בברייתא כפי ששנית, אלא תני, תשנה בברייתא הזו, המתפלל ישעה כדי הילוך ארבע אמות וישתין, והמשתין ישעה כדי הילוך ארבע אמות ויתפלל. כלומר, מי שסיים תפילתו ורוצה להשתין או שישתין ורוצה להתפלל, עליו להמתין כדי הילוך ארבע אמות בין זה לזה. אבל אחר ששעה, אין צריך להרחיק מאותו מקום. מקשה הגמרא על הדין ששנה רב נחמן בברייתא, בישלמה מובן הדין שהמשתין ישעה כדי הילוך ארבע אמות ויתפלל, שטעמו משום ניצוצות. טיפות מי רגליים שלו התענפו בגדיו מהניצוצות שבאמתו. כלומר, בתוך זמן ארבע אמות מאז שישתין עדיין מטפטפים ניצוצות מאמתו, ואם לא ימתין אלא יתקסם יד בבגדיו כדי להתפלל, ייבלו הניצוצות בכסותו, ולכן ימתין כדי הילוך ארבע אמות, ובתוך זמן זה ייפלו הניצוצות לארץ. אלא הדין שהמתפלל ישעה כדי הילוך ארבע אמות ואחר כך ישתין, למה לי לשעות? הרי כבר סיים את התפילה. תרץ את הגמרא מה רב אשי צריך לשעות, משום שכל הזמן של כדי הילוך ארבע אמות עדיין תפילתו סדורה בפיו, ורחושי מרחשן, ספבתי, שפתיו מרחשות את תיבות התפילה, ואם לא ימתין נמצא שמשתין תוך כדי תפילה. אף שהתבהר שמותר להשתין בתוך ארבע אמות של תפילה, מביאה הגמרא שאחד מהחכמים האריך ימים מחמת שנזר מזה ממידת חסידות, ואגב כך, מביאה הגמרא חכמים נוספים שהאריכו ימים מטעמים שונים. זלפן סימן, זלפן בראשי תיבות זה סימן לשמות החכמים המוזכרים להלן ששאלום התלמידים שלהם במה הארכת הימים. היינו רבי זכאי ורבי זיירה, רבי אלעזר בן שמוע ורב פרידה, ורבי נחוניה בן הקנה, ורבי יהושע בן כוחה, ורבי נחוניה הגדול שנזכרו להלן לא נכללו בסימן הזה, מפני שלא תלמידיהם שאלו זאת. כך אומר המנחם משיב נפש והשפתי חכמים. אומרת הגמרא שאלו תלמידיו את רבי זכאי, במה, באיזה זכות הארכת הימים? שאם בשכר מצוותיו, הרי שכר המצוות אינו ניתן בעולם הזה, כאמור במסכת קידושין בדף למתת עמוד ב'. כך מסביר היה עבד שממשיך ומבאר שרק על עצם המצווה אין שכר בעולם הזה, אבל על חיבוב והידור מצווה יש שכר בעולם הזה. שכפי שאדם רוצה ומשתוקק בקיום המצווה בדרך המעולה והמשובחת יותר ממה שנצטווה, כך מהראוי שיקבל שכר בהרחבה וברוח נדיבה יותר ממה שנקצב לעצם מעשי המצווה. ולמרות שישנם כמה דברים שנאמר עליהם שזוכים בעבורם לאריכות ימים, כגון המניח תפילין כאמור במסכת מנחות דף מ"ד, המשלים פרשיותיו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום כאמור במסכת ברכות דף ח', ועוד דברים המופיעים שם במסכת ברכות בדפים י"ג, מ"ז ונ"ד. מכל מקום, לא תלו התלמידים את זקנת רבותיהם בתפילין ושאר הדברים המובאים בחז"ל, משום שרבי זכאי ושאר החכמים שנזכרו בסמוך האריכו ימים בזקנה מופלגת מאוד, ואילו השכר האמור בדברים הנזכרים הוא אריכות ימים גריידה. כך נאמר בספר ייחוסי תנאים ואמוראים, ומתוספות דיבור המתחיל לא נראה שהשכר של אריכות ימים הוא רק על דברים שמידת חסידות ואין חייבים בהם מן הדין, וכל הדברים שיוזכרו בסמוך אינם מעיקר הדין. ואילו המהרש"א מבאר שישנם דברים האסורים מן הדין אבל אנשים מזלזלים בהם ואף הנזהר בהם יכול לזכות לאריכות ימים, וזה עניין חלק מהדברים הנזכרים להלן. אם כן, אומרת הגמרא, שאלו תלמידיו את רבי זכאי, במה, באיזה זכות הארכת הימים? אמר להם, מימי לא השתנתי מים בתוך ארבע אמות של תפילה אף מחוץ לבית הכנסת, ואף שהוא היתר גמור, כגון שלאחר ששעה כדי הילוך ארבע אמות כמבואר לעיל. ולא קיניתי שם לחברי אף בכינוי שאינו של גנאי, שאילו כינוי של גנאי אסור מעיקר הדין, אומר התוספות. ולא ביטלתי עשיית קידוש היום בשבת על יין על אף הניותי, ואף שבדיעבד ניתן לקדש על פת. ומעשה שהיה עימי בעניין הזה, אמא זקנה הייתה לי ופעם אחת לא היה בידי ממון, ומחרה כיפה צעיף שבראשה ומעמאות שקיבלה תמורתה הביאה לי יין לקידוש היום. ובוודאי עשתה כן, כיוון שראתה שכל ימיו הקפיד על כך מאוד, אומר הבן יהוידע. מביאה הגמרא את שכרם על זהירותם בקידוש על היין. תנא נאמר בברייתא, כשמת אמו הניחה לו 300 גרבי יין, חביות יין, וכשמת הוא הניח לבניו 3,000 גרבי יין. מעשה נוסף בעניין הזהירות בקידוש והשכר על כך, רבונה אבי אסר ריטה וקאי קמי דרב. רבונה היה חוגר מותניו בחבל העשוי מגמי, ועומד לפני רב. אמר לי רב, מהי אי? מדוע אינך חוגר אבנת רגיל? אמר לי, ישיב רבונה לרב, לא אבי לי, לא היה לי ממון לקנות יין לקידושה ומשכנתי להם מייני, ונתתי תבניתי במשכון וקיבלתי ממון בהלוואה ועתי בקידושה, והבאתי בו יין לקידוש. אמר לרב, יהי רבה דתיתום בשיראי, יהי רצון שתתכסה במעילים העשויים ממשי, בשכר השתדלותך במצוות קידוש. בשכר שנתת למצווה את החגור, המכסה חלק קטן מהגוף, תזכה להתאשר ולהתכסות בבגדים חשובים המכסים את כל הגוף, אומר רבן יהוידע. מספרת הגמרא כי יקל אל רבה ברי, כאשר נכנס לחופה רבה, בנו של רבונה, רבונה איניש גוץ אהבה, היה אדם נמוך קומה, גנה הפוריה וישן על מיטה אחר שמחת החופה, עטיין בנתי וקלתי, באו בנותיו וקלותיו, שלחל ושדיין מנאיו עלי, פשטו והשליחו את בגדיהם עליו שלא הבחינו בו מתוך היותו נמוך, עד איתו בשירי עד שנתכסה במעילי משי, כברכת רב. שמע רב שנתקיימה ברכתו, ויקפד הקפיד על רבונה, אמר רב לרבונה, מה איתה מה לא אמרת לי כי בירכתיך, וכן למר, מדוע לא אמרת לי בשעה שבירכתי אותך, וכן למר, כלומר, שגם אני אתברך בכך. ושמה הייתה זו אותה שעה את רצון, והייתה הברכה המתקיימת גם בי. ואף שלא היה רווח לרבונה בכך שהטילו עליו את בגדי השיריים, מכל מקום הקפיד רב, משום ששמה הייתה את רצון, וברב הייתה מתקיימת הברכה בכך שהיה מתאשר, כך מסביר הבך. רואי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית את תלמוד תורתנו בדפים חווה וחו זין במסכת מגילה עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מפני מה יש קדושה ברחובה של עיר? שאלה שנייה, מיכן לומדים שאין ירושלים מתאמה בנגעים? שאלה שלישית, איזה חלק מבית המקדש היה בנוי בחלקו של בנימין? שאלה רביעית, מהו כלי עצה עשוי לנחת ומה דינו? שאלה חמישית, מה דין תשמישי מצווה שבלו ומה דין תשמישי קדושה שבלו? שאלה שישית, מה עושים ממתפחות ספרים שבלו? שאלה שביעית, מה הסברה שלא נתיר מכירת ספר תורה ישן בכדי לקנות חדש? שאלה שמינית, לאיזה צורך הותר למכור ספר תורה? שאלה תשיעית, מה נאמר על המוכר ספר תורה או ביתו? והשאלה האחרונה, איזה כינוי נאמר עליו שהמכנה שם אין לו חלק לעולם הבא? תשובה בתוספות. אלה הם השאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפים היומיים, דפים חווה וחו זין במסכת מגילה. וכרגלנו הטוב, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא עם משנה יומית. במסגרת מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום, והיות והיום ערב שבת קודש, ולמדנו בסייעתא דשמיא כרגלנו הטוב שני דפים, גם ליום שישי וגם לשבת, אז נלמד 4 משניות ליום שישי ולשבת. ומתחילים אנו במסכת ברכות, פרק ה' ממשנה א' ועד משנה ד'. פרק ה' במסכת ברכות ממשיך לעסוק בדיני תפילה. תחילה עוסקת המשנה בעניין ההכנות הדרושות לכוונה הראויה בתפילה. התפילה צריכה להיות בכוונת הלב, דהיינו שיפנה את ליבו מכל המחשבות ויראה את עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. אומרת המשנה, אין עומדים להתפלל תפילת 18 אלא מתוך כובד ראש בהכנעה וביראה. וכוונת המשנה שיש לעמוד להתפלל לפני השם מתוך הכנעה ויראה, והמקור לכך הכתוב בתהילים ב' עבדו את השם ביראה. עבודה זו היא עבודת הקורבנות או תפילה שהיא במקום הקורבנות, ואם כן בימינו שאין לנו קורבנות עלינו לקיים את הוראת הפסוק בתפילה. ודין זה להתפלל מתוך הכנעה ויראה הוא קיום המצווה מן המובחר, ולא כל אחד יכול להגיע למעלה הזו. למי שאינו מסוגל להגיע לכך, הורו חכמים בברייתא, לא יתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בתהילים, אלא מתוך שמחה של מצווה. ממשיכה המשנה ואומרת, חסידים הראשונים היו שועים ממתינים שעה אחת במקום שאליו באו להתפלל, ולאחר מכן היו מתפללים כדי שכוונו את ליבם למקום לחשוב על רוממות השם. וכוונת המשנה שהיו שועים שעה שלמה לפני התפילה, שלא כבמקומות אחרים שבהם משתמשים חז"ל בלשון שעה שכוונתם היא לזמן קצר. וחסיד הוא מי שעושה לפנים משורת הדין לעומת צדיק הנוהג בדיוק על פי הדין. וזו כוונת המשנה כאן, שחסידים אלו נהגו לפנים משורת הדין בכך ששעו שעה שלמה לפני התפילה. אבל מעיקר הדין אין חיוב לשעות זמן רב כל כך, אלא די בכך שישה זמן מועט, כשיעור הליכת 8 טפחים. והגמרא במסכת ברכות בדף ל"ב מביאה מקור למנהג לשעות לפני התפילה מן הפסוק בתהילים פ"ד, אשרי יושבי ביתך עוד יעלו חסל. הפסוק זה רומז לכך שתחילה לאדם להיות זמן מה מיושבי ביתך, ורק אחר כך לקיים את הכתוב יעללוך. ואין לפרש שהם היו שועים שעה אחת כדי שיוכלו לכוון את פירוש המילים בתפילה, שאם כן היה למשנה לומר כדי שכוונו את ליבם לתפילתם. מה שנקטה המשנה למקום מבואר שכוונתה שהם נהגו כך כדי לייחד את מחשבתם ברוממות השם. ונמצאים ללמידים מן המשנה הזו שמלבד מה שצריך לכוון את פירוש המילים בתפילה עצמה, ראוי לאדם להסיר מליבו קודם התפילה את כל ענייני העולם הזה ולחשוב ברוממות השם יתברך ובשפלות האדם. עוברת המשנה ללמד על האיסור להפסיק בדיבור באמצע התפילה, אפילו אם המלך שואל בשלומו לא ישיבנו באמצע התפילה, כאשר אין חשש שיבוא לידי סכנת נפשות. ובמשנה מדובר במלך ישראל שלגביו אין לחשוש שיהרוג את מי שאינו משיב לו באמצע תפילתו. אבל אם מלך אקום שואל בשלומו ישיב לו גם באמצע תפילתו, מכיוון שיש לחשוש אם לא יעשה כן, יארגנו ופיקוח נפש דוחה את האיסור להפסיק בתפילה. ואפילו אם נחש כרוך על עקבו לא יפסיק באמצע התפילה, שכן ברוב המקרים נחש שכרוך על עקבו אינו נושך ואין בזה חשש סכנת נפשות. וההפסקה שעליה מדברת המשנה היא הפסקה בדיבור, כגון לבקש מאדם אחר שירחיק את הנחש מעקבו, אבל הליכה אינה נחשבת הפסקה באמצע התפילה, ועל כן אפילו שלא במקום סכנה מותר ללכת למקום אחר כדי שיפול הנחש מעליו. מסכת ברכות פרק ה' משנה ב'. המשנה שלפנינו דנה בשלוש הוספות שמוסיפים בתפילה בזמנים מסוימים. א', שבח להשם על הורדת הגשמים, ב', בקשה על ירידת גשמים, וג', הבדלה. והמשנה מלמדת באיזה ברכה ב-18 יש להוסיפם. החל מתפילת מוסף בשמיני עצרת, התפילת שחרית ביום הראשון של פסח, אומרים בתפילה משיב הרוח ומוריד הגשם, שזו אמירה של דברי שבח להשם על הרוחות והגשמים. חכמים הסמיכו את הקנתם להזכיר את ירדת הגשמים בתפילה על כך שלאחר הכתוב ולעובדו בכל לבבכם, העוסק בתפילה שהיא עבודה שבלב, נאמר מיד ונתתם את הר ארציכם. החל מזין במרחשוון בארץ ישראל או 60 ימים לאחר תחילת תקופת תשרי בחוץ לארץ ועד היום הראשון של חג הפסח, אומרים בתפילה ותן טל ומטר לברכה, וזו בקשה לירידת גשמים. והבדלה, המצווה לקדש את יום השבת ביציאתו על ידי הזכרת ההבדל בין יום השבת לימות החול. ולדעת הרמב"ם וראשונים נוספים מצווה זו היא מן התורה, ואילו לדעת ראשונים אחרים אין היא אלא מדברי חכמים. וחכמים תקנו לומר את ההבדלה בתפילה ולחזור ולאומרה גם על כוס יין. אומרת המשנה השנייה בפרק החמישי במסכת ברכות, מזכירים גבורות גשמים, אומרים דברי שבח להשם על שהוא מוריד גשמים בגבורתו, וזו לא בקשה לירידת גשמים אלא שבח להשם על הורדתם, לכן לגביהם משתמשת המשנה בלשון מזכירים. וירידת גשמים נקראת גבורה משום התועלת הגדולה שיש בה לקיום החיים על פני האדמה. מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים, ויש לאומרם בברכה השנייה של 18 שחתימתה מחיי המתים, מפני שירידת גשמים שקולה כנגד תחיית המתים. ושואלים מבקשים על ירידת הגשמים, ותן טל ומטר לברכה, בברכת השנים בברכה התשיעית של התפילה שחתימתה מברך השנים, מפני שבברכה זו מבקשים על הפרנסה, וירידת הגשמים נצרכת מאוד לשפע בפרנסה. ואומרים הבדלה במוצאי שבתות וימים טובים בתוך הברכה הרביעית של התפילה שחותמים בה חונן הדעת, שזו הברכה הראשונה שנאמרת רק בימות החול. מאחר שהבדלה בתה חוננתן הוא בא לציין את המעבר מקודש לחול, יש לאומרה בברכה נאמרת רק בימות החול, ומכיוון שזריזים מקדימים קבעו אותה בברכה הראשונה מבין הברכות הללו. ובתלמוד הירושלמי אמרו טעם נוסף, הדעת היא הנותנת לאדם את היכולת להבחין בין דבר לדבר, כי אם אין דעת הבדלה מניין, ולכן קבעו לומר את ההבדלה בברכת חונן הדעת. רבי עקיבא אומר אומרה את ההבדלה כברכה רביעית בפני עצמה לאחר ברכת הקל הקדוש. רבי עקיבא סובר שאין באמת שייכות בין הבדלה לברכת חונן הדעת, ועל כן לדעתו אין לקבוע את ההבדלה בברכה הזו, אלא יש לאומרה כברכה בפני עצמה. רבי אליעזר אומר אומרים את ההבדלה בברכת ההודעה במודים, מפני שבאמירתה כלולה הודעה להשם שזיכה אותנו להכיר ולהבדיל בין קודש לחול. הגמרא במסכת ברכות בדף למד ג' מסבירה את השתלשלות הדברים. בתחילה תקנו אנשי כנסת הגדולה להבדיל רק בתפילה, משום שבאותה תקופה היו עניים ביותר ולא היה בידם כסף לקנות יין להבדלה. לאחר שהשאירו תקנו חכמי אותו הדור להבדיל על היין, ואז לא היו מבדילים בתפילה ושכחו איך בדיוק הייתה תקנת אנשי כנסת הגדולה. ולאחר מכן חזרו ונעשו עניים, ואז החזירו למקומה את התקנה המקורית של אנשי כנסת הגדולה להבדיל בתפילה, אבל באותו זמן כבר לא הייתה להם מסורת ברורה מה הייתה תקנתם. להלכה מסיקה הגמרא שצריך להבדיל בתפילה ולחזור ולהבדיל על הכוס, וכן אנו נוהגים. מסכת ברכות פרק ה' משנה ג'. לאחר שהמשנה ביארה היכן יש לומר הוספות מסוימות שחכמים הורו לומר בתפילה, מונה המשנה כמה דברים שאסור לאומרם בתפילה. אומרת המשנה, אומר באמצע תפילתו על כאן ציפור יגיעו רחמך, כמו שמגיעים רחמך על הציפור שבקן, שציווית עלינו בתורה על מצוות שילוח הקן, כן תחוס ותרחם עלינו, ועל טוב יזכר שמך על הטובות שאתה עושה לנו, נזכיר את שמך ונודה לך עליהן. וכן האומר בברכת מודים אנחנו לך, מודים מודים פעמיים, משתקין אותו, מפני שלכל ההוספות הללו יש משמעות לא נכונה. מצוות שילוח הקן אינה נובעת מרחמי השם על הציפור, אלא היא כאין גזירת מלך על עבדיו. אמירת על טוב יזכר שמך משמעותה שלא נודה להשם, אלא על הטובות שגמלנו ולא על הרעות. ובאמת חייב אדם להודות על הרעה כשם שהוא מודה על הטובה. ואומר מודים מודים נראה כמודה לשתי אלוהיות. ומה ששנינו במשנה שמשתקים אותו אינו אלא כשאומר כך בתפילה, שאז מראה שהדברים מוחלטים בדעתו, אבל מי שאומר כך בדרך של דרשה ופירוש, אין הדברים חמורים כל כך, אומר התוספות יום טוב. כעת דנה המשנה בדיין שליח ציבור שטעה באמצע התפילה. העובר לפני התיבה כשליח ציבור, התיבה היא ארון הקודש שבתוכו עומדים ספרי התורה, והעובר לפני התיבה זה כינוי לשליח הציבור העומד בשעת התפילה לפני ארון הקודש. העובר לפני התיבה וטעה והתבלבל באמצע התפילה ואינו יכול להמשיך. היינו שדילג על אחת מהברכות והתחיל ברכה אחרת במקומה, וכעת אינו מצליח לחזור לברכה שדילג עליה, או שהתחיל לומר את אחת הברכות ואינו מצליח לסיימה. יעבור אחר תחתיו, אדם אחר לפני התיבה ויסיים את התפילה, ולא יהיה זה שמבקשים ממנו להתפלל במקומו של התועה, סרבן, באותה שעה, אלא יסכים לכך מיד כדי שלא תיפסק התפילה לזמן ארוך. שהרי מי שמבקשים ממנו לעבור לפני התיבה צריך תחילה לסרב ולעשות את עצמו כאילו אינו רוצה להיות שליח ציבור מפני שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שמבקשים ממנו לעבור לפני התיבה במקום שליח ציבור שטעה, עליו להסכים לכך מיד כדי שלא תיפסק התפילה לזמן ארוך. מניין הוא השני מתחיל מתחילת הברכה שטעה בה הראשון. כלומר, אם הראשון דילג על ברכה, מתחיל השני מתחילת הברכה שדילג עליה, ואומר משם עד סוף התפילה. וכן אם טעה הראשון באמצע אחת הברכות, אפילו אם הייתה טעות בסופה, על השני להתחיל מתחילת אותה ברכה, מכיוון שאמירת חלק ממנה על ידי הראשון אינה נחשבת לכלום. מסכת ברכות, פרק ה' משנה ד'. המשנה ממשיכה לעסוק בעניין טעות של שליח ציבור, ומורה כיצד עליו לנהוג בברכת כהנים כדי שלא יבוא לידי טעות. העובר לפני התיבה כשליח ציבור לא יענה אחר ברכות הכהנים אמן, כדרך שעונה כל הקהל בסוף כל אחת משלוש הברכות הנאמרות על ידם, מפני הטירוף, כדי שלא תתערף, לא תתבלבל דעתו וישכח איזו ברכה כבר נאמרה, ולא יוכל להמשיך ולהקריא להם את הברכה הבאה. מעיקר הדין יכול השליח ציבור לענות אמן אחר ברכת הכהנים כמו שעושים כל הקהל, ואף על פי שאסור להפסיק באמצע התפילה, אין האמן הזו נחשבת הפסקה, שכן מאחר שתקנו לומר ברכת כהנים באמצע התפילה ולענות אחרי האמן, הרי נחשבת כחלק מן התפילה. אלא שהועיל ועל השליח ציבור להקריא לכהנים את הברכות, אורו חכמים שלא יענה אחריהם אמן מפני החשש שמה מתוך כך ישכח איזה ברכה סיים, ולא יוכל להקריא להם את הברכה הבאה. אומרת המשנה, ואם אין שם בבית הכנסת כהן אחר אלא הוא השליח ציבור לבדו, אף על פי כן לא יישא את כפיו שמה תתערף דעתו ולא יוכל להמשיך ולסיים את התפילה. אם שליח הציבור הכהן יישא את כפיו באמצע התפילה, יש לחשוש שדעתו תתבלבל מאימת הציבור ולא יוכל לחזור לתפילתו ולהמשיך בברכת שים שלום, ועל כן אורו לו חכמים להימנע מלברך ברכת כהנים. והוראה זו נוהגת אפילו אם אין בבית הכנסת כהן אחר חוץ ממנו, אף על פי שבכך תתבטא לגמרי מצוות ברכת כהנים. מסיימת המשנה ואומרת, ואם הבטחתו, אבל אם הוא בטוח בעצמו שהוא נושא את כפיו וחוזר לתפילתו מבלי להתבלבל, הרי הוא רשאי לשאת את כפיו. אולם אין הדברים אמורים, אלא כשאין שם כהן אחר אלא הוא, כמו שהמשנה הדגישה בתחילת דבריה, שבאופן כזה יתירו לשליח ציבור לשאת את כפיו במקום שהוא בטוח שלא יתאה, כדי שלא תתבטל מצוות ברכת כהנים לגמרי. אבל אם יש שם כהנים אחרים מלבדו, אין שליח הציבור רשאי לשאת את כפיו, אפילו אם הוא בטוח בעצמו שלא יתאה. ועוד שלא יתירו לו לעקור ממקומו באמצע התפילה ולעלות לדוכן, כאשר יש כהנים אחרים בבית הכנסת, וגם בלעדיו לא תתבטל המצווה. אלה הם ארבעת המשניות שלנו, במפעל המשנה היומית קביעותה, להיום יום שישי, ה' בשבט, ולשבת קודש, פרשת בו תשפ"ב, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית, תלמוד תורתנו בדפינו היומיים, דפים חווה וחו זין במסכת מגילה, יום הזה יום שישי ה' בשבט, ערב שבת קודש פרשת בו תשפ"ב. השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בתחילתו של שבוע חדש ושמח ומיוחד, שבוע שבעזרת השם בהמשכו, נגיש לבורא כל העולמים לריח ניחוח, לנחת רוח שנעשה רצונו, את מסכת מגילה למד בית דפיה, סיום המסכת כאמור ביום חמישי, בעזרת השם ובישועתו, י' בשבט תשפ"ב. כדי להגיע בעזרת השם ובישועתו לשמחת התורה, סיום המסכת, סיום מסכת מגילה, ייפגש בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של השבוע, יום ראשון, ז' בשבט תשפ"ב, ונלמד את דף כוח במסכת מגילה, כדי להתקדם עוד דף לעבר סיום המסכת, בעזרת השם ובישועתו. לי קוראים בנימין מילסקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, וכל מיני דמיתיו, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב, ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.